זה דום, ואתה צריך לרוץ עליהם. ואם אתה מאבד חיים, סימן שאתה צריך להרוג יותר מפלצות. ואם אתה מתחבא, סימן שאתה עכשיו לא ליד המחשב. זה דום בעצם. ואני חושב שכל הבריף שהם גם הביאו למוזיקה עבור זה, זה היה סביב זה בעצם, כאילו.
מה קורה, אנשים? אנחנו פה בפרק מיוחד של אבות וחרבות, ואיתי נמצא, קודם כל, האב המייסד לירון יצחק.
שלום, שלום, ערב טוב, מה נשמע, מעניינים?
ויש לנו היום אורח מיוחד לפרק הזה, מעצב סאונד למשחקים.
מעצב סאונד, כן.
ומוזיקאי, דין, שהגיע אלינו מאמסטרדם הרחוקה.
כיף להיות פה, תענוג להיות פה.
מה קורה, דין?
בטח הפרק הזה. אני בסדר גמור. די מתרגש לקראת הפרק הזה, והמשחק שהולך לעמוד במרכזו, אני חייב להגיד. יש לו מקום חם בלב שלי.
אז אנחנו, לפני שאני, אני רוצה קצת שכן להציג אותך וקצת כן לשמוע שנייה מה אתה עושה, אבל רק לפני זה בואו נגיד, אנחנו הולכים היום לדבר על אחד המשחקים שלדעתי עיצבו את השלושה עשורים האחרונים של FPSים. אם היום יש לנו דור של ADHD, אנחנו מדברים על דור ה-IDDQD.
טוב.
וחברים, אנחנו הולכים היום לדבר על דום עם איזשהו דגש על הסאונד שלו, ועל מה מיוחד בסאונדטרק המטורף של המשחק הזה, ובשביל זה יש לנו פה את דין. דין, בוא תספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עושה?
אז באמת ברמה היבשה, אז כמו שאמרת, אני מעצב סאונד ומלחין למשחקים. כבר כמה שנים באתי באמת מעולם המוזיקה, לסרטים ולהקות, ועיצוב סאונד לפרסמות ודברים כאלה ואחרים. וכבר כמה שנים שאני עובד כמעט לחלוטין על משחקים, אם זה יהיה משחקי אינדי כאלה ואחרים, או משחקי פלאפון, או whatever, הכל בא לי בטוב. חוץ מזה, מטייל בעולם בשנים האחרונות עם הבת זוג שלי, שהוא נמנע מהמונח הזה, אבל מה שנקרא נווד דיגיטלי, אבל רחוק ואיך שהקהילה מתנהלת, וכרגע באמסטרדם. וכן, מתעסק באודיו ולטייל, זה פחות או יותר מה שאני עושה כרגע.
אז בוא תן לנו רגע אחד של פרסומת, מה המשחקים האחרונים שעבדת עליהם, או מה אנחנו, מה הפרויקט שאתה הכי גאה בו?
פרויקט הכי גאה זה קשה. יש שתי פרויקטים שאני מאוד גאה בהם, אבל הם פשוט נורא שונים. אז האחד שהוא כאילו האינדי המרכזי שעבדתי עליו, שגם המועמד בגיים אודיו אוורדס ב-23, לבס סאונד דיזיין, למשחק שנקרא אוקנפולד, שהמפתח שלו למעשה מאמסטרדם, ממש פגשתי אותו לפני חודשיים, שהגעתי לפה פעם ראשונה. אנחנו עובדים ביחד שנתיים ומשהו, וזה פעם קצת לנו מפגש.
יואו, מטורף.
זה, כן, זה היה די מגניב, אין כזה. וכן, זה משחק שאני פשוט מאוד גאה בו, כי הוא שם בידיים שלי את האחריות על כלל הסאונד חוץ מהמוזיקה, וזה משחק שהוא נע בין האזור הדיסטופי, לסטימפנקי, למפלצות מאוד 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 עתידניות, לצד מפלצות מעולם הפנטזיה, ואני צריך פשוט ליצור פה את כל הספקטרום הזה של נשקים עתידניים, מפלצות הזויות, די קרוב לדום יש לציין בז'אנר שלו. והדבר השני שאני מאוד גאה בו נקרא הניק וואץ', שזה עם חברה שפיתחה את זה בישראל, שזה בעצם שעון חכם לילדים, שבאמת החברת על שלו זה ניקולודיון או פארמאונט, ופשוט הכנו, בעבודה שזה יותר של שעון חכם, שאפשר לתקשר עם ההורים, יש GPS וכל הסיפור הזה, יש שם פשוט רשימה שלמה של משחקים ומודיולים שילדים יכולים לשחק בעזרת סאונד ותנועות וחיווי הפטי מהשעון. תחת ניקולודיון, אז זה גם כן ברנד, דום זה סוג אחד של ז'אנר מסוים של אודיו, אז ניקולודיון זה ז'אנר אחר לחלוטין, אם לוקחים את רן וסטימפי או מפלצות אמיתיות, דברים כאלה. חייב להגיד שאני לא בטוח איפה עובר הגבול בניקולודיון לקארטון נטוורק, אבל שני מבחינתי, כל הז'אנר הזה של אודיו הוא מאוד מדבר אליי, כל כך שטותי ודוחה. אז כן, זה גם כן פרויקט שאני נורא נורא גאה בו, ואני ממש מחכה שהוא ימריא כבר. הימים האלה.
אם היית מלביש את דום על השעון של ניקולודיון, את הסאונדים, היה יכול להיות לזה אפקט מעניין, נראה לי.
זה היה יכול להיות מגניב, היה יכול להיות ממש מגניב. כי אם אתה פיזית יכול לראות גם ככה, זה יכול להיות מגניב לאללה.
עוד לא מאוחר, קדימה. זה הזמן להכניס שינויים.
אנחנו לא לוקחים אחוזים, זה עלינו
הרעיון. אני מקווה.
כל הפודקאסט יהיה מלא דברים כאלה.
אני אציע את זה לצוות, כזה, היי חבר'ה, יש לי רעיון, אז במקום ספונג'בוב, The Doom Slayer. מה אתם אומרים על זה?
תקשיב, זה יושב לי מדהים, כן.
מה זה, לירון קונה... ההורים יקנו את זה. לירון קונה את זה לגיא מחר.
זהו, כאילו, אתם נראה לי ההורים שיקנו דברים כאלה?
ברור.
פאק יס.
יש קהל יד, יש קהל יד.
טוב, אז מה אתה אומר, לירון?
אז זה פחות, כן.
יש לנו פה בן אדם שמבין מה הוא אומר? הבאנו כאילו את הבן אדם הנכון לדבר על הסאונד בדום?
תשמע, למי ששומע אותנו ולא רואה, אני כל השיחה עם עיניים פתוחות ורק כאילו, אני זה מטורף, זה נשמע לי אחד המרתקים, אז אני מת לצלול כבר ולהתחיל להבין מה העניין בתוך הדבר הזה.
טוב, אז יאללה, בוא נצלול. הבטחתי לכם סיפור על דום ולמה אני הגעתי לדום איטרנל מאוד אמביוולנטי. אז דום הראשון, זוכר אותו? זוכרים אותו?
בוודאי.
כמובן.
אני הייתי אז בחיים שלי, בתקופה שאני הייתי יותר בכיוון של RTS'ים ופחות של FPS'ים, והוא לא בא לי טוב, לא מאוד נהניתי ממנו. הייתי משחק אותו בעיקר עם הצ'יטים, ובעיקר בכיתת מחשבים של בית ספר, כי זה מה שהיה. כל העולם הזה של ה-FPS'ים דילג מעליי, או אני תכף, אני דילגתי מעליו במשך כל התקופה של 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 דום, של דיוק ניוקם, של
דיוק ניוקם.
כן, בדיוק.
לסבתא, עושה לי בושות בפודקאסט.
אני עושה לך, אבל אני בא, הנה, אני יוצא בזה, הנה, אני מתוודא.
טוב, טוב, נו.
ודווקא עכשיו, בתקופה האחרונה, מבחינתי חזרתי או התחלתי ללמוד את הז'אנר הזה, לאהוב אותו ולהעריך אותו, וכשאני מסתכל היום אחורה, אז אני מבין את הגדולה של דום הראשון ומה הוא עושה. אבל יאללה, לירון, בוא, תן לנו קצת היסטוריה.
טוב, אני נראה לי לדבר יותר תחושות ופחות בתאריכים וכזה, כי זה פחות, באמת פחות מעניין. לא באנו לפה לעמוד ויקיפדיה, אם מישהו רוצה לדעת שנים שדום יצא, באמת גוגל הוא חברה טוב ביותר. אבל בואו נדבר רגע על דום הראשון, ואיפה הוא רגע תפס, כאילו גם אתכם, כששיחקתם בו. אני חושב שהגדולה שלו היא, כאילו בוולפנשטיין 3D, אז הם כאילו עשו סוג של פיילוט, לראות איך הדבר הזה מרגיש, ובאמת ניסו רגע לייצר חוויית יריעה בתלת ממד, מה שבאמת היה אז מהפכני, וכאילו המכניקות היו בסדר, אבל בסוף הרגשת שהשלבים מאוד מאוד מאוד, הם מסדרונות והכל כזה, כאילו ראינו את המפה כביכול שהם בנו, גם אם לא רצו, גם אם רצו להסתיר אותה, ובדום הם הצליחו להסתיר אותה, כאילו אני חושב שבסוף שם זה כבר מרגיש משחק שהוא אמיתי באמת, ואתה לא הולך סתם בתוך קורידור אחרי קורידור אחרי קורידור, אלא ממש מתפרס לתוך איזשהו יקום עולם חדש. אבל הדבר שאני הכי זוכר, וזה מין הסתם קשור לפרק, זה המוזיקה של ההתחלה. כאילו, כאילו, לא משנה כמה שלבים אחרי המוזיקה של ההתחלה חקוקה בי. זה משחק שאני יכול לשים מלא משחקים על מיוט, ואני עדיין נהנה מהם. סליחה, סליחה שאני אומר לך את זה.
אבל, לא, זה, אני רגיל לזה, אני רגיל לזה.
אבל בדום, מבחינתי, הסאונדטרק, אין משחק בלעדיו. ואני באמת חושב שדום הראשון היה כל כך מהפכני בהכל, כי הוא הביא, קודם כל הוא הביא את גישת ה-in your face, תרתי משמע.
חד משמעית, חד משמעית.
אין התנצלויות על כלום, אתה פשוט הולך עם פאקינג מסור או אגרופן, ודופק לשדים אגרופים בראש, כאילו, זה נשמע עם כל כך מובן מאליו, כי כל המשחקים הפכו לגורים ואלימים, אבל מי שמע על זה לפני זה? אולי חוץ ממורטל קומבט, שגם היה מאוד מאוד אלים, מי בכלל היה בז'אנר הזה של לדבר על אלימות כזו גרפית וויסרלית? משהו בתחושה גם של השוטגן במשחק השני. עזוב, אני יכול לדבר על זה. תכוון אותי, אסף, אני סתם משתפך פה שעתיים עכשיו, חבל.
אז בעצם אנחנו אומרים שזה משחק שפחות או יותר הגדיר מחדש את הז'אנר, הוא הגדיר את הז'אנר של ה-FPS'ים.
הוא הגדיר את הז'אנר כאילו חד משמעית. אני באמת חושב על FPS'ים לפניו. היו מעט מאוד, כמה מישהו זוכר או מדבר עליהם?
לא כל כך אייקונים.
בדיוק, לא היו כל כך אייקונים. זאת אומרת, הוא התחיל את הדור שהגיע אחריו, ואחריו הגיעו באמת המשחקים הגדולים והמוכרים. אני חושב שאף אחד מהגדולים, גם כמה שהם יהיו גדולים, הם לא מצליחים להגיע לאותה רמת איכות של דום המקורי. עכשיו, דיברת על דום 1 ועל דום 2, מה קרה בדום 3?
אוקיי, פה אני לא יודע מה דעתכם בנושא, אני ממש ממש לא אהבתי את דום 3, ניסיתי גם לחזור אליו. ממש לאחרונה בזכות הגיימפאס, ועדיין סבלתי, ואז הבנתי שזו שנאה שהולכת להישאר בי תמיד, כי דום 3 הוא משחק אימה. עכשיו,
נכון.
משחק אימה נכון. לא עובד עם דום. כאילו, בדום אתה אמור להרגיש אולמייטי דימן סלייר, שפשוט שוחט הכל ולא משנה מי מולך, ופתאום אני מוצא את עצמי כאילו מתחבא בשירותים, ומפחד מפינקי, החזיר החמוד שהפכו אותו גרפית, עזבו שגרפית הוא עיף לכולנו את המוח. אני זוכר שהתצוגה שלו ב-E3, הם הראו איזשהו דמו, והמשחקים של האור והצל, במיוחד בשירותים שפינקי רודף אחרי הדום גיא, וואו, מדהים. אני באמת חושב שהם חלוצים מתחומם, אפרופו מהפכני, כי המנועים שלהם באמת תמיד, תמיד, תמיד בחוד החנית, לא סתם מריצים דום על טוסטרים ושעונים לילדים, אפרופו ניקולודיאון.
מריצים דום בתוך דום. יש שם, לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל יש יכול להריץ דום בתוך דום.
נכון, נכון, נכון.
נכון. אז לא סתם אפשר להריץ אותו על הכל, אבל ברגע שהם הלכו לכיוון של האימה, אני חושב שהם טיפה הלכו לאיבוד. כנראה שהם ניסו להיות כזה דומים לז'אנר שכאילו הפך למרכזי בשנים האלה, כי משחקים היו מאוד חזקים. והם ממש איבדו אותי כלקוח, כאילו אמרתי, אוקיי, פה הסדרה הזו נכשלה. אתה לא יכול להיות דום גיא אם אתה מפחד מהחושך וצריך להתחבא ולעשות סטרפינג כשמישהו יורה עליך. אתה מזנק עליו, אתה לא בורח ממנו.
נכון.
אז אני לא אהבתי את דום 3, למרות שבאמת, באמת רציתי ובאמת ניסיתי.
אני יכול להגיד גם שאני כאילו דילגתי עליו, אני מעולם לא שיחקתי בו, ראיתי פלייפרוס.
זה יופי, אתה אדם חכם.
התעניינתי בו, אבל הוא פשוט עבר לידי. כאילו הייתי מי כזה, בהתחלה זה היה מי כזה, טוב, זה בטח עוד דום, אין לי מה, כאילו ראיתי את אחד ושתיים מגניב, אני לא אחזור לזה, יש הרבה משחקים אחרים שם בחוץ, ואחרי שיש את דום 2016, אני פתאום אמרתי לעצמי, בוא נראה כמה זה בכלל משתווה לזה, ואז אתה כזה, לא, זה קצת מרגיש כמו איכות פלייסטיישן 2, של משהו שהוא לא לגמרי שם. אז גם אני פשוט דילגתי עליו, אני חייב להודות. למרות שיש מי שאוהב אותו, כאילו ראיתי כמה ביקורות טובות כלפיו.
אני גם יכול להבין למה, כי בסוף הוא לא משחק גרוע, פשוט כי אם תיקח את הדום ותוציא את הדום ותקרא לו גנריק גריי שוטר של לא יודע מה, הוא בסדר, הוא בסדר, זה... הוא עושה את העבודה.
נראה לי בדיוק פה גם איד סופטוור נכנסו למין משבר שלהם, ממש בתקופה הזאת עם דום 3. נכון. בדיוק כמו שאתה מתאר עכשיו.
אסף, אתה זה?
אני ניסיתי את דום 3... עכשיו, ממש לא מזמן. משהו כזה, לא אתמול.
אני כל כך מכיר אותך.
אבל לא מזמן, האמת היא שניסיתי אותו אחרי שהתחלתי לדבר עם דין על לתאם את ההקלטה הזאת, הורדתי אותו לפלייסטיישן כדי קצת להבין את הסיפור, כי מאחורי דום 3, מאחורי הפסקול של דום 3, לא, כי מאחורי הפסקול של דום 3 יש עניין. ותכף דין יפרט לנו על העניין הזה. ואז, אתה יודע, מצד אחד אני שומע את דין מדבר על הפסקול, או על הגאונות שמאחורי הפסקול שלו.
חברתי שעל דום 3 אני פחות מכיר, אז אם אתה יודע משהו על דום 3, אני מכיר מעט מאוד ברמת השמות, אבל לא מעבר לזה. דום 2016
במעלה. דום 2016 זה אוקיי. ואני שומעתי אותך שאומר שזה כאילו הכי חלש והכי זה. אמרתי, טוב, אני אכנס קצת כדי לראות, להבין מה זה. זה לא החזיק מעמד יותר מדי זמן. כמו שאתה אומר... זה לא...
אתה עוד באת אחרי איטרנל.
בדיוק, עוד לבוא אחרי איטרנל, זה כאילו, זה ברמת הבלתי אפשרי.
אני גם לא זוכר את הסאונד בדום 3, שזה חמור מאוד, לא זוכר כלום.
אז דווקא ברמת הסאונד, יש שם שמות גדולים שהגיעו לכתוב את הסאונד, וזה דין, אם אתה זוכר להגיד לנו מה...
המרכזי שבהם, אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל זה היה המתופף של Nine Inch Nails, זה המפיק שלהם, אני לא זוכר מה שמו, הוא גם עבד עם מרלין מנסון, כאילו בן אדם שיש לו רקורד בגניב, הוא עושה עבודה יפה סך הכל, כאילו אם מקשיבים לסאונדטרק בנפרד, אתה אומר בגניב, יש פה אחלה עבודה, אחלה מוזיקה, שבאמת מתאימה למשחק אימה, שזה פשוט איפה שהם טעו בבריף הכללי בעיניי, בדום 3.
אבל גם מקורדון... השתלב בול על תוך הטעות.
בדיוק. כאילו, זה עבד להם. וגם מגורדון לקח ממנו הרבה השראה, וכאילו דיבר איתו, לקר את הפסקול של דום 2016, כי יש שם הרבה אלמנטים ששימרו אותם, אם זה יותר האזורים של האמביאנס, או האזורים האלה שהם בין לבין קרבות כזה, שאתה קצת יותר פותר חידה באיך אתה יוצא מהמגדל שאתה נמצא בו. אז זה אלמנטים דווקא מגניבים, אבל מעבר לזה שיש את השם הזה שהלחין את הפסקול לדוב 3, אני לא מכיר יותר די פרטי טריוויה עליו, אני חייב להודות. או משהו מיוחד בו.
אני חושב, אגב, שהוא מקרה קלאסי שהם פשוט כל כך התלהבו מהמנוע שהם יצרו, והם נתנו למנוע להכתיב את הגיימפליי במקום ההפך. כלומר, איזה יופי, אנחנו עושים אור וצל מדהים, בוא נעשה משחק אימה.
כי זה מתאים בול, נכון.
זה לדעתי, כי בסוף היא חברה טכנולוגית, לפני הכל. טוב,
טוב, אז בואו נעבור לדום 2016, אם אין לנו... דום 3 נפל קצת. אז בואו נעבור לדום 2016, כי שם באמת נהיה שינוי משמעותי. ומי מכם רוצה להתחיל? לירון, אתה עם הגיימפלי?
ניתן לדין את הכבוד.
יאללה, דין.
דין, ניתן לו פה את משנתו.
ווף, איפה מתחילים כאילו לדום 2016 בתור להתחיל לדבר על זה? כי הוא באמת הרבה מעבר לרק הפסקול שלו. יש במשחק הזה המון 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 דברים, והוא נפלא. אבל כאילו אנחנו בטח עוד נצלול לאורך הפרק ממש לניץ אנד גריץ של המוזיקה והסאונד אפקט, או בעיקר המוזיקה במקרה של דום 2016, אבל זה משחק שאני חושב שלעומת דום 3, אמר, רגע, אנחנו ביססנו פה משהו עם דום 1 ו-2, ואנחנו בגדנו בו, אתה למעשה הולך עם שאטגן, ואתה יורה במפלצות שהגיעו ממאדים, ואתה צריך פשוט לרוד בהם חזרה לגיהנום. זה דום, ואתה צריך לרוץ עליהם. ואם אתה מאבד חיים, סימן שאתה צריך להרוג יותר מפלצות. ואם אתה מתחבא, סימן שאתה עכשיו לא ליד המחשב. זה דום בעצם. ואני חושב שכל הבריף שהם גם הביאו למוזיקה עבור זה, זה היה סביב זה בעצם, כאילו. אתה צריך לעשות משהו שישב מיידי טוב עם המשחק שלנו. אני יכול לעבור ממש עליכם שלחו לו את הבריף לביקורדון. אבל בבסיס זה היה כאילו, אתה צריך ליצור משהו שמתאים פיקס למשחק שלנו, שמעריצים של דום יאהבו, והוא חייב להיות חדש ולא שמעו אותו לפני זה. זאת אומרת, משהו לחלוטין, out of the box, אבל מתאים לפרנצ'ייז. ומה שמי גורדון הצליח ליצור פה עבור המשחק הזה באמת, זה מין משהו שהוא דוחף אותך קדימה. זאת אומרת, זה לא מוזיקת רקע, זה לא מלווה אותך ברקע, כמו הרבה משחקים אחרים, כמו ב-RPG של, אוי, אני בחוץ, איזה יופי עכשיו החליל. זה משחק שאתה כאילו, המוזיקה כל הזמן עושה אותך את ה... אתה כל הזמן מבין, מרגיש שאתה לא רגוע, אין מקום שאתה כאילו, סבבה, פה אני יכול לטעון את עצמי, אלא אני חייב לרוץ קדימה. וכשאתה בקרב, זה פשוט נהיה הרבה יותר כיף. כאילו זה מלחיץ, אבל זה כיף. אתה רוצה עוד מזה, ובשנייה שזה נגמר, המוזיקה מסמלת מיד שזה נגמר, אבל אתה רוצה עוד. וזה נראה לי האסנס של דום, גם מדום 1 ו-2, שדום 2016 החזיר דרך המוזיקה לצורך העניין. כי המוזיקה אני יכול לדבר, מה הם עשו בגרפיקה, זה כבר אין לי שום דעה מקצועית לגבי זה. אבל במוזיקה זה היה בתוך הבריף, זה היה בהכוונה, ואני חושב שהם nailed it ברמה שכאילו שה-OST הזה נהיה להיט פשוט כאלבום. זאת אומרת, זה נהיה משהו חדש שרוצים להאזין לו, לפחות מעריצי מטל. אני חייב להודות שאני מתבאס כל פעם מחדש, יש פסטיבל מטל, ואני לא רואה פשוט את מי גורדון and the band.
וואי, ממש. כאילו. ממש.
אני יכול לשאר למה
אין. הוא הביא אופה בגיימר וורדס
ואני... כן, כאילו, אין סיבה שלא. כאילו, ברמה האישית, אני חושב שה... גם דום איטרנל לצורך העניין, זה כאילו מרגיש לי כמו הגרסה על קרק של דום 2016. כאילו עשו לזה... לקחו את זה notch up. זה מין שילוב של... אני לא יודע אם אתם מטליסטים, אבל זה שילוב של משוגה, איגור וטייני פינגר, זה אתם מכירים, הישראלים. וזה דום 2016, וזה מה שנהיה הסאונד של דום, וזה שילוב שהוא לא מובן מאליו בעולם. לפחות בעולם של המטל. באמת, אני מרגיש שככה מוזיקאים גם הגיבו לזה. סליחה, אני חרקתי נורא לתוך המוזיקה.
לא, אנחנו
לשם ככה הבאו אותך. אבל אנחנו בשלב הבריף, כאילו, זה הכוונה.
אני רוצה להתחבר למה שאמרת, לא מובן מאליו. קודם כל, מסכים איתך בהכל, אנחנו מראירים פה תוך כדי, אני פשוט רוצה לחזור לדום עכשיו ולהתקין אותו על הפון. זה לא מובן מאליו גם שעיד ב-2016, בתוך ז'אנר כל כך מגעיל ורבוי של משחקי עולם פתוח, שתוקעים לך אובג'קטיבס משעממים ומנפחים לך עוד ועוד 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 עולמות, ואני לא אגיד את החברה שעושה את זה כי אסף ועוד יודע מה אני הולך להגיד, לקחו פשוט, הם שברו את כל הכללים, הם כאילו חזרו למה שעבד פעם. עכשיו, זה חתיכת הימור, ללכת למשחק שבסוף הוא מאוד מאוד סגור, כמעט ואין בו עלילה, כאילו יש בו עלילה, אבל אפשר להתווכח על זה, וללכת למקום שאומר כאילו, אשכרה ריפ אנד טיר, אבל עד הסוף, בעיניי קודם כל זה הימור, כי משחקים נורא רגילים ללטף אותנו, ולתת לנו מערכות XP שמשתדרגות עם הזמן, וכל מיני פרקים, אז הם עשו את זה ממש בקטנה, כן, אבל זה לא היה הקור.
זה שם, אבל זה לא
מיין. זה שם, אבל זה כל כך זניח.
בדיוק, זה שם, אבל זה לא מיין. הקור הוא פשוט, קח את הרובה שלך, סתום את הפה, תסתער קדימה,
ותהרוג משהו. קודם כל, הוא גם מבוסס סקיל ברמות קשות, כלומר, הוא לא משחק קל בשום צורה, גם ברמה הקשה בטח, אנחנו אכלנו שם פיצוצים, אבל גם ברמה, הוא משחק קשה. ושחקנים לא רגילים, הרי מה שחקנים התרגלו להיות עד היום? לחכות בצד, אני אתרפא, יהיה בסדר, ואז הם יכניסו את הגלורי קיל, ואת המקום שאתה כאילו, אתה לא באמת יכול כאילו לחכות ולהתרפא, הם צחקו עליך. נכון. למעשה הם הורידו כפתורים של רילאוד וספרינט, כי זה הדיפולט. אתה תמיד רץ. אין דבר כזה ללכת. שבעיניי זו באמת, אני דיברתי על זה בפרקים אחרים של הפודקאסט, בעיניי זו הברקה, להוריד את כל הכפתור, כאילו, עזבו את כל השיט המיותר הזה, פשוט תרוצו, פשוט תראו בלי הפסקה.
יש את הקראוץ', שאני לא יודע למה יש אותו, שאפשר להתכופף.
להידן אריאז, כי הם מתים על הסודות האלה.
אני, זהו, זה בדיוק כמו שאתה אומר על דום, אני פשוט מתעלם מזה, אני כאילו, סבבה.
כן, זה למי שאוהב, זה יותר כזה, אתה יודע, יותר בנוסטלגי. היה לי עוד משהו וברח לי, טוב, אני אחזור לזה. אבל זה משחק שהוא באמת נהדר, אני חושב שהוא היה הפתעה ענקית, כי גם אני כאילו הבאתי אותו, כי הוא נראה לי מגניב, ואמרתי, טוב, זה עוד שוטר נחמד שעביר לי את הזמן, ואני התמכרתי אליו. הוא משחק יפהפה, גרפית, הוא רץ אז ב-PS4 שלי ב-60 FPS, שזה ממש לא מובן מאליו, כי הוא נראה פצצה. הם באמת גאונים בעולם הטכני, הם יודעים איך לעשות מנועים שאין דברים כאלה. Okay. והסאונד שדיברת עליו, שהוא באמת אלוהי, כי אני לא ציפיתי לסאונד כל כך, כל כך חד, מכל הפרמטרים, בטח הפסקול, אבל גם הסאונד עצמו, זה משחק שבו אתה באמת מרגיש שאתה עושה מה שאתה עושה. וזה כף כל כך דק לטעות בו, וככה במשחקים מבאסים אותי היום, כי אתה אולי רואה אנימציה נהדר, אתה לא מרגיש שאתה נותן את המכה, ושם לא משנה מה עשית, לא משנה עם איזה נשק, אתה פאקינג מרגיש שאתה שולט בדבר הזה. וזה... וואו, באמת.
טוב, ואז אחרי הרימות הדופמין האלה של דום 2016, הם הנחיתו עלינו כמו פצצת אטום, נראה לי, את דום איטרנל, שפה אני כבר יכול לתת ממש את החוויה האישית שלי, כי הקרח הזה כאן איתנו, לא יצא לי מהווריד עד שאמרתי לו, טוב, סיימתי. וואו, אין לי מה להגיד. זאת אומרת, מהשנייה שהתחלתי את המשחק הזה, זה פשוט היה כמו ספרינט לאורך מרתון. אין לי דרך אחרת להגדיר את זה. אתה לא נח שנייה, אבל זה לא נגמר אחרי 100 מטר. ביותי המטומטם שאני, אז כמובן שלא שיחקתי על מדיום, אלא על הארד.
ברור.
וזה פשוט היה, באמת.
זה קשה.
זה היה קשה. זה היה קשה, ואכלתי פיצוצים לאורך הדרך, ונהניתי מכל שנייה, כי זה פשוט עשוי טוב. זאת אומרת, זה נותן חוויית משחק שהיא נהדרת, והפסקול שמה, גם כן, שומר אותך on the edge כל הזמן, המוזיקה ישר, ברגע שאתה שומע את המוזיקה מתגברת ואתה מבין שעוד שנייה הולכים לקפוץ עליך ערמות של שדים ואתה רק עכשיו צריך למצוא מאיפה הם באים, זה שם לך את הלב על 200 BPM ועכשיו אתה תתמודד, כאילו, אני חושב שזאת אחת ההמלצות הכי טובות של אירון נתן, והוא נתן לא מעט, ואני באמת... לא יכול להפסיק להשתפך עליו. אני חושב שהחיסרון היחידי בזה שהתחלתי עם דום איטרנל, זה שזה בלתי אפשרי לחזור אחורה עכשיו. ו-FPS'ים אחרים באמת מחווירים לעומתו.
ממש.
זה צריך לקבל אותו כמו משהו פשוט. זה חוויה משל עצמה.
חוויה חוץ גופית אפילו.
כן, כן.
זה מה שדין אמר. כאילו בסוף, כאילו, אם דום 2016 בעיניי הוא באמת... לא יודע אם 10 מ-10, אבל 9 מ-10, פשוט איטרנל הוא 1 מ-10. לקח את החוגה, ופשוט הגזים ברמות, ואנחנו מתים על מוגזם ברמות. ואגב, למי שמכיר את הערוץ של No Clip ביוטיוב, הם עשו 3 חלקים של ספשייל על דום, שזה דני אודויר, שהוא היה כתב בגיימספוט, וזה פשוט מרתק. ממש מספרים שם על הכל, איך הם באמת נקלעו למשבר, ואיך הם יצאו ממנו, ואיך הם עצבו את הסאונד. כמובן שחלק ענקי זה הסאונד, פרק שלם של שעתיים רק על סאונד, וצפייה מרתקת, זה כאילו, זה תמיד מרגיש כאילו אומרים על דום שהוא כזה, בסדר, אתה יודע, הורגים שדים, אין סיפור, הכל מפגר, זה כאילו משחק נורא פשוט, והוא כל כך לא. יש, כאילו, יש סרטונים שלמים על איך הדבר הזה הוא כמו שחמט, אבל בהילוך סופר סופר מהיר, כי אתה אמור כל הזמן למקב את עצמך מול האויבים ולהבין באיזה אוהב אתה פוגע קודם, כי אם לא, יחרה לך את הצורה בתוך שנייה וחצי, ויש שם משהו בלהבין את הבטח ברמה הקשה, בלהבין על מי אתה הולך קודם, אתה כאילו מקבל החלטות במילי שניות, כל פעם מחדש, וזה דופמין כל כך מספק, ומשחקים באמת, אני באמת מרגיש שמשחקים לא יודעים איך עושים את זה היום. כאילו, הם פיצחו פה משהו שהוא כאילו שייך לעבר, אבל הביאו את זה למודרניות, וזה בעיניי אחד הדברים הכי קשים לעשות בתור מפתחי משחקים, ובכלל, גם בתור מוזיקאים אגב.
חד משמעית. אני חייב להודות שאני עשיתי חטא עם דום איטרנל, ואני רציתי לבדוק את זה, וגם אם יותי כאילו בדרכים, זה שקניתי אותו לסוויץ'.
אוי לא, למי אמרת את זה?
זה טעות ענקית. יש לי את 2016 על המחשב
בסוויץ' הוא רץ מה בכזה 30 FPS, בטח לא?
כן, הגרפיקה אבל היא בסדר, הגרפיקה היא בסדר. אני ראיתי מישהו שמדבר על זה, כי עשיתי בין בדיקות על זה, והוא אמר כאילו, נכון, זה רץ 30 FPS ולא על 60, אבל בסופו של דבר כשאתה רץ בתוך דום, זה בסדר, זה נראה טוב, זה עדיין כאילו נראה מעולה. וכמו שאמרת גם על איד סופטוור או על בתסדה במקרה הזה, לא בטוח מי מהם אחראי על זה, הם בונים מנועים מדהימים. כאילו, המשחק הזה רץ על סוויץ', כאילו, בוא.
תכלס
כן. חד משחק, חד משחק יענו. אבל הוא לא כיף. הוא לא כיף ככה. כאילו, אתה צריך לכוון לראש.
אי אפשר, אי אפשר.
לכוון לראש זה נורא קשה. כן, אתה כאילו, אז זה בסה, זה ממש פגע לי בחוויה. אבל
אתה רגיל להגיע מהמקום של עכבר ומקלדת.
נכון.
אנחנו בכלל. אנחנו משחקים עם קונטרולרים, אנחנו, אתה יודע, אנחנו משחקים על פלייסטיישן, אז נגיד שאנחנו כן יכולים להתרגל לשליטה בסוויץ', אבל נראה לי שמשהו בלשבת
לא,
ככה.
לא, זה לא, זה לא. כן, כן, זה פוגע בחוויה.
בדיוק. זה משחק למסך ענקי, למערכת כן. מפגרת.
כדי לתקן לעצמי את החוויה, באמת מה שעשיתי, אני זוכר, עוד שהוא יצא, 2020, זה היה גם כן בקורונה, יש כזה פלייפרו 4K ביוטיוב, no commentary. פשוט שמתי את זה, והיה לי אז אולפן, אז כזה, היה לי שתי מוניטורים באוזניות, עשיתי שהסאונד יצא משניהם, פשוט שיהיה לי כמה שיותר גדול הסאונד, פשוט בקבוק יין, גלגלתי לי משהו לעשן, ופשוט צפיתי בפלייפרו, פשוט ליהנות מהדבר הנפלא הזה שקורה מולי עכשיו. זה היה כאילו החוויה המתקנת. אני חייב לציין הדבר הזה.
בחרב לעצמך משחק על קונסולה אמיתית או מחשב, כאילו את המשחק הזה עוד פעם.
כן, ברור לי, חד משמעית, חד משמעית.
וואו, איזה יופי.
הדום 2016 אבל על מחשב, כאילו, כן. אני מכיר את החוויה הזאת משם. רק הדום איטרנל.
אני באמת לא מכיר, אגב, מישהו שהמלצתי לו, ולא משנה איזה ז'אנר, אם הוא אוהב או לא, שלא
פשוט
אף על המשחק הזה ברמות. כאילו, הוא, מעבר לזה שהוא הצלחה אוניברסלית, אנשים באמת אוהבים אותו, ולא משנה, עכשיו כאילו מי עובר לי בראש, אם זה שמואל, ואם זה אתה, אסף, ואם זה יושי, לא משנה מי דיבר איתי על המשחק הזה, גם מייקי, פשוט עפים עליו, הוא כאילו קונצנזוס, וזה כל כך כיף לראות ש... עכשיו, וכל מי שבאת שם, הם גיימרים מאוד מאוד שונים בעדפות שלהם, אבל כולם מבינים שיש פה את ה-King of Shooters, ואני באמת, אני מת על FPS'ים, זה אחד הז'אנרים הכי אהובים עליי, כמו שאמר אסף, הם באמת הורסים הרבה מאוד שוטרים, כי לא משנה כמה שוטר יהיה צבאי וריאליסטי ומדויק ובין כמה ובלה בלה פאקינג בלה, בפיל
הם
פשוט מנצחים בענק.
אני קצת אוהב מה הם יעשו הלאה, כי הם...
ממש.
זה איזה מין... זה איזה מין... לא יודע אם זה טעות, אבל זה איזה בעיה שהלהקות הכי גדולות והחברות הכי גדולות עשות, זה להוציא משהו כל כך טוב.
כן.
שכאילו...
שאחרי זה קשה.
מה אתה עושה עכשיו? כן, כן. מה אתה עושה? מה אתה עושה עם זה?
כן, כי לעשות more of the same זה לא חוכמה, ולהתעלות על זה זה הולך להיות בלתי אפשרי, או לפחות מאוד מאוד קשה.
אתה גם מייצר ציפייה מסוימת.
כן.
שזה ממש עניין. בהקשר של דום איטרנל רגע, פרטי טריוויה במתמצת של מוזיקה, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל אני מניח ששמתם לב שאין דום איטרנל בספוטיפיי או בשום דבר כזה.
נכון.
ואתה היה שם סיפור די מכוער ביניהם לבין מיק גורדון, שאני מאוד נמנע מלהסתכל על זה מהצד הצהוב של זה, של כזה מי אמר למי מה.
כן.
אבל יש שם סיפור רציני שלא הבינו מה קורה, כי לא יצא ה-OST, והם הבטיחו שמי שיקנה גרסה מיוחדת יקבל את ה-OST, ואז הם קיבלו OST עם סאונד נוראי, שבכלל לא מזכיר את הסאונד של דום. כאילו היה שם ממש סיפור, ואז מרטי, שהוא ה-Creative Director, אם אני לא טועה, באיד, הוציא איזה מין פוסט ברדיט על מה קרה שם, ואיך נכון. מיק גורדון, מיק גורדון זה המלחין אגב של דום, מישהו לא מכיר. והוא כאילו לכלך עליו בעדינות, ובעצם איך צ'אד, האודיו דיירקטור, המיין אודיו דיזיינר של איד, היה צריך לפצות עליו. שנה וחצי אחרי זה, זאת אומרת, אנחנו 2021 בערך, מיק גורדון הוציא פוסט ענק בטוויטר, שיש סרטונים שלמים ביוטיוב שמדברים עליו, על מה הם עשו לו בעצם. וזה ממש, בתור פרילנסר אני יכול להגיד, זה אחד מהסיוטים הכי גדולים לחוות מצד חברה. של כאילו, אתה יודע שאתה עובד פה עם איזה IP ענק, אבל הם ממש קובלים אותך בידיים. לגבי אם לא תעשה אז לא נוציא, ואם לא תעשה ככה אז נטבע, ואם לא ככה אז לא יקרה ככה, וזה לא שהוא עובד פה על אלבום של 40 דקות, אלא עובד פה על פסקול של 5 שעות, שאמור להסתכם לשעתיים וחצי. ומיהו בכזה דיספיוט, שבאמת אין לנו את ה-OST של דום איטרנל. זאת אומרת, זה לא קיים, שזה נורא, כי המוזיקה שם היא אפית. היא פשוט אפית. הוא גם מדבר על זה לא מעט מגורדון על המוזיקה שם, לעומת דום 2016. זהו, זה פרט טריוויה שהוא חשוב לדום איטרנל. זאת אומרת, יש פה נכון. סיום שהוא צורם, ואם אני מחבר את זה לאיך הם מתעלים על זה, המוזיקה של דום היא כבר חלק מהאופי שלו עכשיו. זאת אומרת, זהו.
לגמרי.
זה שזה יצא יותר מ-20 שנה אחרי דום 2, תקנו אותי אם אני טועה על השנים.
סדר גודל.
כן, הטכנולוגיה עברה פה את המרחק שהיא אפשרה לעשות את החידוש הזה עם ההומאז' למקור. אני לא יודע איך מוציאים עוד 2, 3, 4 משהו שנותן חידוש, ואם זאת הומאז' מבלי כאילו בעצם לחכות. אני לא יודע איך הולכים לעשות את זה. זה יהיה בלתי אפשרי בעיניי. אבל אי אפשר לדעת, מגורדון עשה פה כמה דברים די גאונים.
אני מנחש שהם הולכים, אגב, ילכו לכיוון של פרנצ'ייזים אחרים שלהם, נגיד קווייק, בטח יקבל איזה רימייק, כי כאילו זה הצעד הכי... אני לא בעד, אבל זה הצעד הכי מתבקש.
אני דווקא מקווה.
קווייק קיבל עכשיו איזה רימייק, לא?
לא, הוא קיבל איזה כזה רימאסטר עם רייטרייס, משהו כאילו, לא, לא, לא.
כן.
זה לא באותה רמה, זה לא באותה רמה.
טוב, לירון, נראה לי שעכשיו אתה ואני הולכים לעשות תרגל משהו שאנחנו לא טובים בו. אנחנו הולכים תרגל שתיקה, ולתת לדין קצת ספר לנו על, על מה שבעצם הבאנו אותו פה. בוא, עד עכשיו נתת כזה בראשי פרקים. מה טוב לנו בסאונדטרק ובזה, יאללה, בוא, קח אותנו פנימה.
אני מאוד טועה איך לדבר על זה, אז א', כן תתערבו, כן תשאלו,
ברור, וכן תעצרו לא אותי, כי אני...
אנחנו לא יודעים לשתוק, אחי, סתם דיבר פה שטויות עכשיו.
מה שמעניין מאוד בדום, ובעיקר מהצד שלי, וזה גם דיברנו על זה, עשינו את השיחת התנאה לקראת הפרק הזה, זה שבעצם אני הגעתי לעולם הזה של גיימינג, וגם לדום המאוחר, בגלל האהבה שלי לאודיו ולמוזיקה. ושוב, זה, אני אומר את זה לזכותו של דום 2016 ואיטרנל. אבל אני יכול להיות נורא טכני לגבי זה, מה שמי גורדון עשה פה זה מעבר לפסקול טוב, הוא כתב כאן מוזיקה באופן גאוני, ואני חשוב לי להפנות פה להרצאה שלו ב-GDC, מ-2017, שהוא מפרט על התהליך שלו ברמה אובר-גיקית, הוא נכנס לנו לפרטים, הבחור גאון, כאילו, הבחור לא סתם קיבל כמה גרמים על הפסקול הזה.
זאת הרצאה למוזיקאים, או שזאת הרצאה גם לאדם מן המניין?
זה הרצאה לאדם מן המניין שעובד בתחום הגיימינג, כי הוא מדבר בעיקר על איך הוא קיבל בריא... בוא נדבר על זה, נה, בוא נדבר על זה.
יאללה.
א', חשוב לציין, בקשר למה שאמרתם על דום 1 ו-2, זה שמעבר זה שזה המשחק שאמר פאק יו לכולם, ואתה יצור שאתה בד גאי עם שאט גן, שלך עכשיו לראות בשדים, והשדים מפחדים ממך, ועזוב שטויות, לך ותירה וקט השטן. זה משחק שהוא גם מאוד נשען על מטל, כאילו האמנם שזה מידי, וזה לא נשמע לנו כמו הלהקות הגדולות של אז, מידי, אם לא מכיר, זה פשוט איך שהפיקו סאונד מהכרטיסים אז של המחשב, שלחו פקודות, ועל יש את כל הסאונד האיקוני, זה כל ה... ממש מהשלב הראשון, ה-E1, M1. זה המידי. עכשיו, הם עשו משהו שהיום לא היה עובר, והם גנבו, כאילו אי אפשר להגיד אחרת, זה גם, אפשר לראות את כל ההשוואות האלה ביוטיוב, קטעים מלהקות אחרות, אם זה פנטרה, אם זה מטאליקה, נגיד ממש ה-E1, M1, אנשים מתווכחים האם זה Master of Puppets או No Remorse של מטאליקה. מרוב זה נשמע דומה. יש את Mouth to the War של פנטרה, שזה ממש אחד לאחד. ויש באמת עוד לפחות 17 דוגמאות שונות שנותנים על איך הם גנבו מוזיקה. עכשיו, היום, באוזניים של 2024, זה נשמע משהו לא בסדר לעשות, כי היום אנשים יהיו חוטפים תביעה על זה. אז זה היה להתחבר לתרבות שבארצות הברית לפחות, מוזיקאים הגיעו לבתי משפט כדי להגיד להם שהם מוכרים או אומרים מסרים של קאט השטן, שרפו דיסקים במקומות שונים בארצות הברית, בגלל שהם כאילו מהדהדים מסרים של קאט השטן, ועלו כל מיני משמועות שאם אתה עושה אחורה את השיר הזה, בזמן הזה, אתה שומע מסר... זו התקופה. אז יש כאן משחק שאמר, לא, אנחנו מתחברים לז'אנר הזה, ואנחנו נלך איתו, וגם we will pay homage, גלוי או לא גלוי, לאותם להקות. זאת אומרת, זה היה חלק מהמשחק. 20 שנה אחרי זה, מגורדון, שהוא ראה את זה, הוא אמר, אין מצב שאנחנו מוותרים על זה, ששוב, הפיל שבחדר, שלא מדברים על דום 3, דום 3 התעלם מזה, וזה חבל. אבל מטל זה מוזיקה שהיא לא תמיד כזאת, אבל מאשימים אותה במשהו שמחובר עם השטן ועם רוע ודברים חשוכים ושדים. ומי גורדון אמר, כן, אני הולך על זה. הוא עושה את זה בשתי רמות מדהימות. האחת זה שהוא ללא ספק נשאר נאמן לסאונדטריק המקורי, זאת אומרת, באופן שהוא לא ממש פלגיאט, אלא אפשר לשמוע קטעים מדום 2016 או דום איטרנל, שהם ממש רימייק לדום 1 ו-2. זאת אומרת, שוב, מדבר פה על שעתיים ומעלה של סאונדטרק, כן? לא צריך עכשיו לחפש את זה, אבל הוא אמר, אני נשאר נאמן לזה. ולא רק לריפים המרכזיים, אלא גם לאמביאנט. זאת אומרת, כל הרגעים של הבן לבן הוא היותר מפחידים. ומה שהוא עשה נורא מגניב, זה ממש בצד של הטריוויה של דום, אגב. אני לא יודע אם אתם מכירים ממש איקולייזרים, או איך הם נראים איקולייזר של אודיו, לפעמים יש אפשר לראות את הגל קול קופץ ויורד, אתם בטח רואים את זה בתוכנות הקלטה שלכם, אבל יש גם דרך להסתכל על איקולייזר, שזה בעזרת ספקטוגרם. שזאת אומרת, ציר Y, ציר Y, ציר X, סליחה, זה הזמן, וציר Y, נכון, זה ציר Y, אני לא מתקן.
כן, 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 אתה בינתיים בסדר.
ציר Y זה התדר. ואתה רואה לאורך זמן, ואתה רואה את התדר, כמה יש לו יותר אנרגיה במקום מסוים. אתה מקבל ממש ביטוי ויזואלי לאורך זמן של התדרים שלך. מה שאומר, שאתה יכול לצייר דברים בתוך הספקטוגרם. אז מה שהוא עשה, הוא לקח תמונות של פנטגרם ושל 666, והוא שתל בתוך הסאונדטרק שלו, רק למקרה שיום אחד מישהו ימצא את זה ויכתוב על זה, ואכן אומרים על זה שנשתלו בתוך דום מסרים של קאט השטן וכל מיני דברים כאלה, והוא המשיך להשתולל עם זה, ויש סאונדטרקים שונים בתוך דום 2016, ושומעים כל מיני קולות של שדים ברוורס, עושים כזה... בין לבין כזה. אם אתם יודעים על מה אני מדבר, אז אם הופכים את זה, אז שומעים כל מיני... Jesus love you. ודברים כאלה. זאת אומרת, הוא נשאר נאמן ממש לאופי ולפאק יו שהיה אז באותה תקופה, והוא עשה על זה עוד איזה שטיק. זאת אומרת, זה חיבור אחד שהוא עשה לאז. אבל בואו רגע נחזור לעניין הבריף. כשהוא קיבל את הבריף מאיד בזמנו, אז הם אמרו לו, אני מנסה לזכר בציטוט המקורי שהוא אמר, אז החלק השון של הבריף היה, you should create music that no one heard before, you should fit the game perfectly, and you should be instantly loved by Doom's fan. והוא היה כאילו, אני לא יודע איך עושים דבר כזה, אין לי מושג איך ניגשים לזה בכלל.
אבל משהו... no pressure.
כן, no pressure, ממש no pressure. יהיה בסדר, אתה יודע, זה צריך להיות instantly loved. ושונה, ואף אחד לא מכיר את זה. ועוד זה משחק מחשב שיש לו פרנצ'ייז חזק, אתה יודע, אף אחד לא יצפה לקבל פה עכשיו עוד פעם איזה מוזיקת עולם שמלווה אותך בעדינות, או איזה מין כזה וואו, שדים. ואז הוא קיבל את ה-MDD, שזה ה-Music Design Document, ואמרו לו, Doom is about demons from Mars, you have a shotgun, shoot them back to hell. מגניב. No guitars. מאוד חשוב לאיך שהוא פנה לזה, להכין את זה, ואיפה הגאונות של Doom 2016 ניכרת. ואז כתבו למטה, but we love synth. סינטים, יענו, סינטיסייזרים.
No guitars. כאילו, אנחנו הולכים ליצור מוזיקת מטל בלי הכלי הכי מזוהה.
אתה נוגע פה בנקודה שהיא עולה כל כך הרבה פעמים לקוחות שלי גם, שלקוח רוצה להגיד לך בריף, הוא לא יודע איך להגיד את זה, והוא רוצה להגיד לך, אני לא רוצה להישמע כאילו עכשיו יש לי ברקע, אני לא רוצה את זה. אבל מה שהוא יודע להגיד זה, אני לא רוצה גיטרות. ומשהו כמו דום, וכמו שאנחנו מוקרים את דום היום ברטרוספקטיבה, אתה חייב גיטרות, כאילו, איך אתה עושה זה בלי גיטרות? אבל הוא מדבר על החוויית עבודה בתוך איד סאפטוור, שמאוד עודדו תרבות של להיכשל, זאת אומרת, תנסה דברים, תבדוק דברים, זה בסדר להיכשל, זה בסדר אם זה לא מצליח, תצא מהקופסה, תתחיל לבדוק כל מיני שטויות, והוא עבד שם עם אנשי אודיו, והם לאט לאט תלו על טכניקה של איך הם מתחילים ליצור את הסאונד של דום, וזה ממש הסאונד האיקוני של דום. אם שנייה מוציאים את הלהיטים, את מה שאנחנו מכירים מה-BFG Division או הדברים האלה, וחושבים במה אנחנו שומעים רוב הזמן, זה בעצם סאב. סאב זה גל קול מאוד מאוד נמוך, מתחת ל-80 הרץ. זאת אומרת, רוב המערכות שלנו בכלל לא הצליחו להפעיל גלים מתחת ל-50 הרץ לצורך העניין, ורעש לבן. והוא נותן שם ממש דוגמה. הוא אומר, לקחתי פאטרן קצבי בסיסי, טה, 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 שזה היה מה שנהיה הפרטן הקצבי של דום, משהו נורא פשוט. והוא ניגן שם סאב בתדר של 36.7 הרץ, שזה משהו ש... אני לא חושב שמישהו יכול לנגן את זה במערכת הביתית שלו או באוזניות שלו, זה לא קורה. אבל הוא שם רעש לבן. אגב, אם משהו פטרני טכני, תעצרו אותי, כי זה...
לא, אנחנו מרותקים.
כן.
הוא מנגן רעש לבן 36 פעמים בשנייה. עכשיו, רעש לבן זה כל התדרים מנוגנים באותה עוצמה, מ-20 הרץ עד 20 אלף הרץ, שזה טווח השמע של בן אדם, כולם מנגנים באותה עוצמה. זה מה שנתפס בסוף בתור זה רעש לבן. אבל הוא ניגן אותו בפולסים של 36.7 פעמים בשנייה, מה שלצורך העניין מייצר את הגל סאבו, מה שהופך את אותו גל סאב להיות משהו שאפשר לשמוע אותו אחרי זה במערכות ביתיות. את הדבר הזה, הוא אחרי זה שלח דרך פדלים של דיסטורשן, מה שאם אחד מכם גיטריסט, אז אתה בטח הוקר שפדל דיסטורשן, הוא ניגן לזה פדל דיסטורשן, והוא התחיל לקבל כל מיני ארטיפקט הזויים מאוד. ועד את הפופום, פופום, 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 של גל סינוס שמנגן 36.7 הרץ, פתאום קיבל ואז הם אמרו, אוקיי, אנחנו עולים פה על משהו שמתחיל לקבל אופי מסוים. והוא אמר שהוא שלח להם את זה, הוא ממש שלח להם מייל, כאילו, חבר'ה, אתם לא מבינים על מה עליתי פה, אני גאון. והם שלחו לו, מה? But keep going, you're on the right track.
Oh my god.
סך הכל חבר'ה טובים לעבוד איתם.
כן, כן, בתור פרילנסר זה כאילו, אבל יופי, אבל עכשיו, שוב, אם אני, לא חשוב, אני אמשיך פשוט, זה נהיה נורא נשתי. הוא אמר שהוא נזכר באיך שהקליטו את הירוס של דיוויד בוי, מדהים כל האומנים שהוא הולך ביניהם דרך אגב. וכדי להירוס הצורך, נחשב שיר, הירוס השיר של דיוויד בוי, לא המשחק, נחשב שיר עם עוצמה מאוד גדולה על הקול שלו. כי מה שעשו שם, זה מסיבות טכניות דרך אגב, זה שמו לו מיקרופון מול הפה, עוד מיקרופון באותו חדר שרחוק ממנו באיזה 15-20 מטר, ועוד מיקרופון באותו חדר שיותר רחוק, שימצא איזה 40 מטר ממנו בחלל הקלטה. שמה שקורה, שרק כשדיוויד בוי מתחיל לצעוק לצורך העניין הפזמון, אז המיקרופון האחרון שומע אותו, ובעצם יש מה שנקרא גייט, זה אפקט בעולם האודיו, שנפתח ומאפשר למיקרופון ההוא לשמוע אותו. מה שמייצר לנו סוג של הד מאוד 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 גדול. אז אומר, אוקיי, אני אקח את אותה טכניקה, ואני אריץ את הגל סאב הזה שאני מייצר, ואני אריץ אותו דרך מספר לולאות של אפקטים. אז לולאה אחת תהיה עליה פשוט שרשרת של דיסטורשנים, אז הפו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו-פו כזה דברים כאלה. עוד לולה שיש עליה ריברפים ודיליים ואת כל דברים כאלה. אז זה הכי טוב שלי לעשות עם הפה, אגב.
אתה עושה את זה מדהים, אחי. אנחנו שם. אני כרגע בדום.
צריכים לשמוע אותי, יוסף לנג'ר. והדבר האחרון שלו, זה שהוא פשוט שם רמקול, שאותו גל סאב הולך אליו, רמקול, מגבר את הנכון, מולו מיקרופון, והמיקרופון, איזה חלק קטן ממנו, לופינג בק לתוך המגבר, מה שמייצר לנו פידבק. אז מפה שניגן עם גיטר דיסטורשן, עם גיין מטורף, והוא רואה שהוא מנגן, אבל בשעה שהוא מפסיק, יש פידבק שנכנס פנימה אל המנגנים, הוא ממש חיפש את הדבר הזה. עכשיו, כמו עם השיר של דייוויד בוי, הוא עשה מצב שרק מווליום מסוים, גייט של כל אחד מהצ'יינים האלה ייפתח. והוא שלח, אתה יודע, הוא נגיד, עכשיו, רק הפיץ' בעוצמה השונה פתחה את הגייטים האלה באופן שונה, מה שיצר בסופו של דבר את הצליל של מה שאנחנו, אפשר אגב לשדר אודיו, זה אפשרי,
כן?
זה מותר או שאנחנו עם בעיה של זכויות יוצרים?
אני חושב שאם אנחנו נשים כמה שניות, 10-15 שניות, זה בסדר, אנחנו לא... זה.
אז אני רגע, אני אעלה את זה ברשותכם, כי זה...
בוודאי.
פנטסטי, זה פנטסטי. הוא ממש גם נותן את הדוגמה של מה שאני הדבר ראשון, הוא גם שם על זה את ה... רגע, 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 איפה זה?
בזמן שדין מעלה את זה, אני אתן טיפ למאזינים ולצופים, אל תנהגו עם הסאונד של דום באוטו.
למה?
כי זה מתכון לתאונות.
לא נכון.
על חלל, כי בא לך לנהוג פשוט ב-500 קמ"ש. נכון, אבל תקשיב. ולהתנגש בתוך אנשים כמו קרמגדון.
הכביש מקום מסוכן, שם מהר, צמצם חשיפה.
הבנתי אותך. אני רק אומר שזה מסוכן, זה כמו שאני נוהג עם System of a Down. זה פחות או יותר אותו אפקט. ואז זה נהיה מסוכן לכולם. אז כן. סתם טיפ כזה.
System
of a
Down זה להקה מדהימה.
System of a Down זה להקה מדהימה, כן.
אני נוגע עם זה. הלוואי,
נוהג עם סליפנוט, נוהג עם זה, אין שום בעיה. פשוט מגיעים יותר מהר.
אתה בעצמי, עזוב.
אני רגע, אני אשתף, אני מקווה ש... אפשר לשתף סאונד בדיסקורד, נכון? יש לנו את הפיצ'ר החדש הזה.
כן, אמור להיות.
הכי הכי נורא, אסף יערוך לנו את זה תוך כדי.
כן, אני צריך להראות, יש פה... או, also share your system audio, זה חדש בדיסקורד. יפה, אני לא יודע אם אתם שומעים. מה, אתם רואים את המסך שלי?
רגע, צריכים לבחור את זה פה. אבל נראה לי אסף צריך, כי אתה...
אני בחרתי, כן, אני זה.
טוב. מקדים. מה שאתם רואים מול... זה ממש מה-GDC, כי זה פשוט דוגמה מושלמת לזה. מה שאתם רואים פה, זה הגל סאב הזה. אתם רואים שזה פה. אפשר לראות ממש את הנקישות של הגל ההוא. וזה גל שהוא מריץ דרך הפדלים האלה.
שומעים שזה ממש סאב?
שומעים שזה ממש סאבי? כאילו כמעט חונק את הרמקול?
כי זה לא עובד לצערי, אבל אני אשמוך על הסאב.
כן, 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 ממש שומעים את ה...
יפה, עכשיו, זה מה שקורה שהוא מריץ את דרך פדל. יפה, זה השרשרת שלו.
יפה.
והם התחילו, הוא התחיל להריץ את השרשרת הזאת, את הסאב הזה, סליחה, דרך השרשרת הזאת, והתחיל לשחק עם זה, ותראו מה הוא קיבל. ומי ששיחק דו, הם יגיד כאילו, אה, וואו, פאק.
זה ליטרלי אחד השלבים במספר.
כן, איזה זיכרון.
אבל שומעים את כל הסאונדים האלה שנכנסים שם, שוב, סליחה על החיקוי הנפלא שלי, זה ממש הפידבקים והתוצאות לוואי שמגיעות מתוך דברים כאלה. זאת אומרת, מתוך שליחה של גל סאב, דרך שרשרת מטורפת של אפקטים שמייצרת תופעות לוואי הזויות. עכשיו, את כל הדבר הזה, הוא העביר דרך מה שנקרא הדום קומפרסור, שגם עליו יש אין ספור סרטונים של אנשים שמנסים לחכות אותו, שזה פשוט, אתם יודעים, יודעים מה זה קומפרסור, או שאני רגע אתן לו איזה מילה?
אתה יכול לתת איזה מילה למי שלא
מכירים? אז קומפרסור בעולם האודיו מדחס, מטרתו זה בעצם לצמצם טווח דינמי, זאת אומרת, יש לו סף מסוים, טרשולד מסוים, שכל פעם שסאונד עובר בעוצמה שלו את הטרשולד הזה, הוא מנמיך את הסאונד הזה. ואז אנחנו בעצם יכולים לצמצם את הטווח הדינמי בין החלק הנמוך של הסאונד לחלק הגבוה של הסאונד. פשוט דוחסים את זה. לרוב עושים את זה במוזיקה בעוצמות של להנמיך ב-4 dB, 8 dB, בקיצוניות 12 dB או בעדינות, לפעמים עושים את זה גם בין 1.5 ל-2. הדום קומפרסור עובד על 200. על 200 dB, זאת אומרת, הוא לוקח כל מה שעובר את הצף שלו ומוריד את זה. זאת אומרת, סאונדים שהם מראש, נגיד מינוס 1 dBFS או מינוס 200 dBFS, נשמע אותם באותה עוצמה. שזה טירוף, אבל מה שזה מוציא זה המון תופעות לוואי מכל דבר קטן. עכשיו, מאחר והוא עבד בעיקר עם ציוד אנלוגי וחשמלי, זה מוציא את כל הליטל ארטיפקטס האלה, שעכשיו ממש נשמעים לנו כמו הפסקול של דום, כל האפקטים האלה, זה לא סינטיסייזרים שהוא שיחק איתם, זה תופעות לוואי שהוא דחס החוצה מהכלים שלו.
ובעצם כל ההשראות, כל ההשראות המגנטיות, כל ההשראות החשמליות שרצות שם, שאתה באוזן בלתי מזוינת לא תשמע בחיים.
או שתנקה אותם, כי זה הפרעות לרוב, מתייחסים את זה כאל רעש לא רצוי. והוא פשוט הגביר אותם, והוא הלחין עם זה, והוא התחיל להחליף בין השרשראות, ולשחק עם הנובים השונים, ולהחליף פדלים, וללחלך, ולעשות... כל הדברים האלה שופכים את זה בסוף למוזיקה, אבל אפשר לראות ממש מההתחלה, שפשוט שלח גל סאב של... שזה הדבר הכי משעמם בעולם, הוא הפך את זה לכלי נגינה. וזה הכלי נגינה שאיתו יצרו את הפסקול של דום. אני מזכיר לכם, בשלב הזה אמרו לו, no guitars, but we love synths. אז הוא פשוט יצא, הוא לא הלך לסינטיסייזר, הוא לא הלך לאיזה משהו שמדמה, הוא יצר כלי נגינה שאותו יכין את המוזיקה שלו. אז הוא התחיל להלחין קטעים, והם התחילו לבנות את זה, והם התחילו להלביש את זה על קטעים שונים במשחק, והם אמרו, אה, משהו קצת חסר, זה לא לגמרי שם. ופה הוא אמר להם, אם נוסיף 5% גיטרה, רק קצת, לא משהו רציני. ודוגמה טובה לזה זה Flesh and Metal מ-2016, מה-OST שם, שאפשר ממש לשמוע את המשחק הזה, שיש ממש גיטרות שנכנסות לזה, וזה לא משהו שמבוסס גיטרות. ואז הוא התחיל לשלוח להם קטעים שיש בהם מעט גיטרה, וטיפה יותר גיטרה, אבל מה שהם סיכמו עליו, זה שהם לא פשוט יעשו גיטרה as is, אלא גם את הגיטרה הם יעבירו איזשהו גיבוד מסוים שהוא קשור לדום. ופה, שוב, מי גורדון יצא... אני יודע שנשמע כמו איזה פנבוי, אבל זה בגלל
יש
שאני...
יש לך כל סיבה.
פנבוי של התהליך הזה, משהו... וזה פשוט... זה כל כך דום במהות שלו. יש את השיר... הרבינגר?
הרבינגר.
זה מסור חשמלי. הוא ליטרלי הקליט מסור חשמלי בהשראת המסור החשמלי של דום. והוא לקח פלאגין לאודיו שנקרא מורף, שפשוט משלב בין הגיטרה שלו למסור חשמלי. אז הסאונדים של הגיטרות שאנחנו שומעים בדום, זה לא פשוט גיטרה. זה גיטרה שהסאונד שלה מורבב עם סאונד של מסור חשמלי. בעוד שנייה אני אגיד למה בדום איטרנל זה על 200 בדבר הזה, אבל זה הסאונד של הגיטרות בדום. זאת אומרת, גם פה, כשהוא מכין סאונד גיטרה, שמדובר פה על גיטרה שהיא 9 מיתרים, שזה ridiculously low, כאילו, גם להקות מטל כבדות מאוד, משתמשות ב-8 מיתרים.
בדיוק.
כן, כן, 9 מיתרים זה הגזמה, הוא גם מדבר על זה. אבל גם זה משולב עם מסור חשמלי, רק כדי לתת לזה את האקסטרה... ובאמת שמקשיבים לחלקים היותר גיטרות, ובאמת BFG Division, כן. זה יהיה הקטע להפנות אליו פה, שזה כל ה... קטע מאוד מפורסם בפסקול שם. עולה בהרבה קרבות גם מדום 2016. אפשר ממש לשמוע את הלכלוך הזה באוזן, אבל הוא עובד פרפקט, כאילו זה עובד בול עם מה שצריך שם.
נכון.
מה עוד הוא עשה עם הגיטרות שבכלל... כאילו אומר, הבן אדם הזה חשב על זה כל כך הרבה מדרכים אחרות. הוא רצה, ופה אגב זה מתחבר לדום 3, ולמפיק של דום 3, שהיה התופף של 19 אינץ', המפיק שלהם, המפיק של מרלין מנסון, אני לא יודע, אבל זה היה טור זהב בעולם המוזיקת מטל, לפחות לדעתי, כזה ה-late 90s, early שנות ה-2000 כזה. ומה שהם עשו שם כדי להשיג סאונד מלוכלך, וספציפית עשו את זה גם ב-Beautiful People, זה לקחת הריף גיטרה, לנגן אותו מאוד מאוד גבוה ומהר, ואחרי שמקליטים אותו, מעטים אותו ומנמיכים אותו. אז בעצם אתה לא ניגנת משהו באוקטבה, ברגיסטר, אתה נכון, המקורי שלו או במהירות שלו, ניגנת אותו פי שתיים יותר מהר ופי שתיים יותר גבוה. ואז שאתה מעט אותו, אתה בעצם מוריד אותו לאוקטבה הנכונה שוב פעם, אבל אתה מקבל שוב פעם המון תופעות לוואי, מתדרים מאוד 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 גבוהים שהוקלטו, אם זה ב-48 סמפל רייט או ב-96, אני לא יודע, אבל אתה מוריד אותם פיזית, ואותם עכשיו אתה שומע. זאת אומרת, זה טכניקות שבעולם הייצוב סאונד משתמשים מהם הרבה, פחות במוזיקה אני מכיר, אבל הם עשו את זה פה, והם השתמשו בזה פה. וזה בעצם בנה להם לאט לאט את העולם סאונד של דום, ובסוף מה שקרה, וזה בעצם הדום 2016 שאנחנו מכירים, ואיך שהם פנו בכלל לדום איטרנל אחרי זה, זה להגיד להם, אנחנו צריכים להיטים. זאת אומרת, כתוב שזה, it should be loved by million of fans, כאילו, instantly. ואז הם כתבו את הלהיטים בעצם, אז הם הגיעו למצב שיש שירים, שהם מאוד מבוססי גיטרה, כמו כל ה- at Doom Games, Gates, אז הם התחילו לבסס את כל העניין הזה של בוא נשתמש בגיטרות. ואז גם הגיעו השירים היותר ויותר להיטיים של דום. אבל אם רוצים נגיד להיט שממש נאמן לאיך שהלחינו ובנו את דום המקורי, יש את השיר בסוף דום 2016 עם הכביש, נקרא Mastermind, זה ממש השיר אחד לפני האחרון ב-OST, שהוא כמעט כולו אך ורק דרך הכלי הזה שמיק הכין. שזה, זה טירוף, זה טירוף לשמוע את זה, כאילו, אתה יודע, זה דברים שלהקות מטל לא עובדות ככה, דברים שטכנאים או שעושים מוזיקה אלקטרונית גם כן לא בהכרח עובדים ככה, הוא פשוט פנה לעצמו פיזית, פיזית כלי להכין איתו את המוזיקה. ומה שלא היה פיזית כלי הזה, הוא נתן לו את הטוויסט אקסטרה שלו. אם זה לשתול פנטגרמים על הגל קול, שמשפיעים על הסאונד מן הסתם, או להקליט את זה עם מסור חשמלי, זה מכל כך הרבה בחינות הוליסטי, בעולם של שדים, יש לציין, אבל הוליסטי.
אני חושב שמרגישים את זה. אני חושב שבסוף, כאילו, אני באמת, כאילו, אני מודה, אני אמנם אוהב מאוד סאונד ומוזיקה, לא ברמה שלכם, אבל אף פעם מוזיקה ומשחקים וסאונדים לא באמת תפסו אותי לעומק, חוץ מדוגמאות מאוד בודדות שאני חושב עליהן, סתם, נגיד דבל מקראי, בוודאות כן, טקן, סאונדטריק מחשמל, אין הרבה שאני חושב, ובדום זה כל כך ברור שיש פה, כאילו, קודם כל, כל מה שאתה אומר, אני מרותק, אני מקשיב ואני נדהם מהפסיכיות של הבן אדם ומהיצירתיות.
כן, כן, הוא משהו
שזה שיעור נראה לי לכל מי שמקשיב, אם הוא רוצה לעשות כל דבר, אבל אתה באמת מרגיש את זה, אתה מרגיש שהסאונד הוא כל כך שונה ומלוכלך מהתח... הוא לא סתם תופס אותך, זה לא סתם מטל, כאילו, אתה, גם מישהו שהוא לא מוזיקאי מבין שזה לא סתם איזשהו טרק שדחפו, בשביל להגיד שדחפו אותו למשחק. אתה מרגיש שיש לו זהות ושהוא חלק אינטגרלי מהמשחק, גם אם אתה לא בתוך זה כמונו ולא כאילו חוקר ונורא נשאר, אבל מה שאמרת הוא מדהים, כאילו התהליך הזה הוא, תקשיב, זה משוגע.
זה תהליך היסטרי, אז זה מדהים גם שהחברה שהוא עבד איתה עם איד סופטוור, שהם היו סבבה עם זה, כאילו זה הימור, אתה משלם פה לבן אדם סכומים די גבוהים בסופו של יום.
כל המשחק הזה הוא הימור בעיניי, באמת, באקלים
נכון,
של
פאנט נכון,
של
נכון,
זה,
נכון,
כאילו,
נכון.
אמרתי, זה ז'אנרים של עולם פתוח ואקספלורציה ופרט פרסן. איזה פרסט פרסן מוכר היה בשנים האחרונות שהוא יצא? כי אני חושב שנייה, מה, באטלפילד, חוץ מכל הבדיוטי שזה כאילו אובייס,
כן.
מה כבר יצא זה, שם, זה, מה פאקראי, כאילו, לא היה כלום, זה היה ז'אנר שכאילו, בדיוק. אפילו כמעט מת.
בדיוק, אתה יודע, אתה מדבר באמת על פאקראי וכאלה שהם, הם הרבה יותר עולם פתוח מאשר באמת FPS'ים, למרות שהוא first person.
בדיוק, ה-FPS הוא לא, ואתה אומר אולי Call of Duty, כי זה יוצא כל שנה וזה obvious, אבל זה ז'אנר שכאילו, הייתי אומר בתור אולפן, נורא מסוכן להשקיע בו, נכון שזה ה-DNA, ונכון שזה הקור, וכנראה אם יעשו third person, הוא יהיה פח זבל, כי זה לא המהות שלהם, אבל זה משהו שנורא נורא מסוכן להשקיע בו, אז נראה לי מלכתחילה, הם הלכו על התמה הזו של fuck that shit, אנחנו נהיה הכי אקספרימנטליים, גם בסאונד, גם במוזיקה, גם בעיצוב השלבים, גם באלימות, תקשיב, הגלורי קיל האלה.
נכון, הגלורי קיל האלה.
זה פשוט פותח שם לשניים.
זה גם אגב הימור, זה הימור, הם דיברו על זה, שהם פיתחו את המערכת הזאת, מה שהיה אמור להיות דום 4, שנגנז, הם ממש גם דיברו על זה, והם יצרו איזה הייפ סביב זה, ושם הם יצרו את המנגנון הזה של הגלורי קיל. והם כל הזמן אמרו, תקשיב, אתה הולך לעשות משחק שהוא לכאורה מהיר ובקצב מטורף, אבל אתה מעט אותו, כי כל רגע אתה נכנס לאנימיישן, כאילו לאנימטיק, סליחה.
נכון, ראיתי את זה.
וזה עובד פרפקט במשחק, אתה רוצה עוד מזה, זה לא נמאס לך בשלב הראשון. להפך, כמה שיותר מפלצות, ואם פתאום אני רואה ששתיים הם מהבהבות, אני כאילו, דאבל גלורי קיל ברצף, אני כאילו, אני בשמיים, יענו, ולראות איך אני יוצא מזה, וחוזר לחורר שם מפלצות, זה עולם אחר, זה עולם אחר.
הם טובים בסוויט ספוט הזה, שזה בדיוק על השנייה, שזה כבר לא נמאס לך.
כן.
כל, יש לזה מטרה. זה לא סתם מגניב, אתה באמת צריך את זה.
נכון.
זה משהו מאוד מאוד חשוב, זה מתחבר גם לפילוסופיה של המשחק של איך כל הזמן, וזה אחת המכניקות הכי מבריקות שראיתי במשחק בעיניי. היא כל כך אפקטיבית ומתאימה למשחק. וואו, באמת. ביי, עדכין את המשחקים האלה עכשיו ברצף.
ממש, כאילו עכשיו נחזור רגע לדום איתן על שום.
מה זה?
אני כך שמח, אני חייב להגיד, אני יודע שעוד כאילו אני חוויתי אותו כמו טמבל עם הסוויץ', אבל אני קצת מרגיש כמו... לא הייתי מקשיב מעולם לטוקסיסיטי, או לדארק סייד. ופתאום בגיל 33, אתם כזה אומרים לי, תגיד, הקשבת על האלבום הזה, ואני כזה, וואלה, לא. ועכשיו לחוות את זה, זה נראה לי הולכת מדהים. אני כאילו, אני מחכה לזה בכיליון עיניים, יענו. פשוט עניין של להוריד את זה, אני יודע, אבל אני מחכה לזה ממש. אני רגע, באמת, אני אתחבר שם אז למוזיקה, אם אפשר, למרות שלא, רגע, אני רוצה להתייחס למה שאמרת, על ה-fuck you שהם עשו, כי הם דיברו על זה. הם ממש חשבו איך, מה הסיפור של דום, כי אין סיפור לדום, זה לא מעניין אף אחד.
נכון.
זה כאילו, והם כל מיני, אנחנו חייבים סיפור, אנחנו לא יכולים שלוצים משחק לשוק, ומה, באמת נלך על הקטע האינפנטילי הזה, של יש חשד גם תירה במפלצות, והמפלצות נהיו יותר מטורפות, והנשקים נהיים יותר לא הגיוניים, וממש ניסו ליצור סיפור, וזה כל פעם נפל, עד שמישהו אמר כאילו, לא יודע, we're mining hell עבור אנרגיה, ואנחנו רוצים, ויש מפלצות, הן באות לעולם, ואתה הולך פשוט להרוג אותם. וזה הסיפור. ואשכרה הלכו עם זה, שאם תשימו לב בכל הטוטוריאל או באינטרו של דום 2016, שהוא מתעורר שם במיטה הזאת ומגיע איזה שד והורג אותו, אז יש שם מסך שהם אומרים שהם צוחקים עליו, שכתום Demon Invasion in Process, והם עשו את זה כבדיחה, כי אמרו, זה כל כך מטומטם, כן? תהליך פלישת שדים כרגע רץ, והראו, כן, נשאיר את זה, כי זה מטופש. בעד יש את המחשב של סמואל היידן, לא זוכר איך הוא נקרא.
כן.
והוא מתחיל לדבר איתך, ואמרו שממש באנימטיק רואים את הדומסלר, תופס את זה, ושובר את המסך כדי להגיד למשתמש, זה לא מעניין, זה לא מעניין מה אומר לך עכשיו ומה אוכל לך את הראש. לך תתחיל לראות באנשים.
זה משחק שהם כן אפלו למקום הזה של לייצר כזה קאצינים עם סיפור, כי חייבים היום, אבל הוא היה פח זבל. אבל מה שאהבתי בו, שכאילו ב-95% מהמשחק, אתה בשליטה מלאה. אף אחד לא לוקח לך שום דבר מהידיים, אתה כל הזמן רץ וטס על זה.
אני חייב להגיד שבפעמים שזה קורה זה מבאס.
נכון, כי זה כל כך נדיר וכל כך לא מתאים לאופי.
וזה עוצר, בדיוק, זה עוצר אותך.
בדיוק, אסף קיבל היום את פיינל פנטזי 7 ריברף לביקורת, וזה נגיד בדיוק המשחקים ההפוכים, שיש להם כל שנייה קאצין, ואפילו אתה צריך שנייה ללכת בתוך מסדרון, יש לך ממש חץ שאומר לך קדימה, ואתה לוחץ על הג'ויסטיק למעלה איזה 5 שניות כדי שתעבור משהו, וזה רוב המשחקים היום. ופתאום משחק שכאילו, כאילו, השליטה המלאה הזו היא לא מובנת מאליה ב-2020, ב-2016, בכלל או ב-2000 ומעלה, וכאילו אני באמת מצדיע להם על זה שהם עשו משחק שהוא פיור גיימפליי. זה כל כך לא מובן, זה כאילו, זה עצוב, אבל זה באמת לא מובן מאליו היום.
נכון.
אנחנו מדברים על זה המון.
נכון.
כאילו, זו שאלה כמה גיימרים מחפשים באמת נרטיב וסטורי. כאילו, אני מניח שיש משחקים שחייבים את הנרטיב והסטורי, אבל באמת ב-first person shooters, כאילו, את מי זה מעניין? רוב המשחקים, אני חייב להגיד, זה לא מעניין אותי כמו המשחק עצמו, בוא נגיד.
תראה, אני בן אדם של נרטיב. אני מאוד אוהב משחקים נרטיביים, עד כדי לשחק משחקים של טלטייל, ולשחק משחקים של סופר מאסיב גיימס, שזה באמת פחות משחק ויותר סרט אינטראקטיבי. אבל יש מקומות שבהם זה פשוט מיותר.
נכון, לי, נכון.
והבלנס הזה, של, או היכולת הזאת, אצלי לפחות, מצד אחד ליהנות ממשחק כמו יקוזה, שיש לך קאצינס של 20 דקות, שזה כבר לא קאצינס, זה פאקינג סדרת טלוויזיה, ואז מהצד השני לסגור אותו ולהיכנס להלדייברס או להיכנס לדום ולהגיד אוקיי, לא מעניין אותי מה קורה מסוים, למה אני עושה את מה שאני עושה, תן לי עכשיו to shoot somebody, כמו שאמר אייסטי, I just want to kill some motherfuckers on my Xbox. זהו.
זה
אני אגיד לכם מה זה גם נכון בעיניי, כי כי פתאום שאסף אומר, אני אומר לעצמי, תחשבו שאתם משחק כמו פאר קריי, סליחה שאני חוזר לדוגמה הזו. פאר קריי 3 היה מדהים, שלא יהיה ספק. אבל אם פאר קריי היה צריך להסתמך רק על מכניקה של הירי שלו, רק עליה,
לא.
בלי השדרוגים, בלי העולם הפתוח, בלי הסיפור הנהדר של לברוח מהאי אטרופית ובלה בלה בלה, הוא אחד המשחקים המשעממים.
הוא המחזיק, נכון.
זה ששמו שוטר שהוא טוב, כי פשוט כי הוא שוטר טוב, תחשבו שוב, כמעט אין שדרוגים, אין בו כלום, כי הוא אין בו כלום, הוא בר בונז. ושהוא מצליח להיות מעניין, עם לא המון סוגי אויבים ולא המון סוגי נשקים, בסוף הוא שוטר פשוט בפילוסופיה. אבל כמה המכניקה שם כל כך טובה ומדויקת, שזה מספיק מעניין להחזיק כזה 10-20 שעות, אתה רק רוצה עוד, בעיניי זו גאונות, כאילו זה לפצח משהו שהוא, כן. שהוא... כי הכי כאן לדחוף עולם פתוח ומשימות וסייד מישן, זה קווסט מאפן, הם לא עשו את זה.
לא.
ואני מעריץ אותם על זה, אני באמת מעריץ אותם על זה.
זה נראה לי, אני לא יודע כמה מאזינים של הפודקאסט הזה, הם כאילו גיים דיזיינרים בעצמם, אבל זה נראה לי ממש לקח ל... או כאילו, זה צריך את השראה על איך שפונים שבונים משחק, כי באמת יש את העניין של כאילו, אנחנו מתחילים עם הנרטיב, ובונים איך בונים את הסיפור, ורגע נרשם את הדמויות, שברור שזה תהליך נורא נורא הגיוני, אבל אני חושב שמה שהיה להם פה בדום, וגם קווייק אגב, או לדעתי גם משחקים כמו וורקראפט בזמנו, או רד אלרט, המשחק עצמו הוא העניין. זאת אומרת, הסיפור שתלביש מסביב הוא לא חשוב, הוא יכול להיות מטופש, הוא יכול להיות סתמי, זה לא חשוב. זאת אומרת, המשחק ממנו כבר נובע, איך הוא אמור עוד להתפתח, או איך אתה אמור לקחת אותו קדימה. כמו, אתה חייב לתת לדמות שלך עכשיו יותר נשקים, הנשקים חברות מפלצתיים. אז אתה שם דגש רציני על שדרוגים לנשקים האלה. במקום למין כזה, הנשק הזה הומצא קודם כל בשביל זה, ובגלל זה עשו אותו, ועכשיו... זה לא מעניין אף אחד. מה שמעניין זה איזה שדרוג אני יכול לעשות לנשק הזה. זאת אומרת, זה מה שמניע את הפיתוח של המשחק. זאת אומרת, זה משהו שאפשר ממש להכניס אותו לקור, כשבאים לחשוב על הפיתוח עצמו. ונראה לי שהם עשו את זה שם. אני לא יכול באמת להגיד, אני לא באמת הייתי שם לצערי.
לא, מרגישים שזה גיימפלי פרסט.
כן, גיימפלי דריבן לגמרי, זה לגמרי
גיימפלי. אפרופו מה שאתה אומר דין כל הזמן, אז אני גם ראיתי את הדברים שאתה ראית, כי אני מזהה הרבה דברים שמספר עליהם שראיתי גם, באמת הם אמרו שהם כאילו לקחו את הקטע עם שאתה מתחיל את השוד, אתה יוצא כאילו מהקופין, מהסרקפגס, whatever, דופק את הראש של השד. אתה בעצם מרגע שהפתיחה מתחילה של המשחק, אתה תוך 4 שניות בשליטה. איזה משחק אתם זוכרים? שלא היה לו אינטרו מסורבל מהתחת ומשעמם ומייגע, של איזה 10 דקות אקספוזיציה של מה קורה, אגב, אין טטוריאל! אתם כל... אין טטוריאל! זה לך, תראה.
אגב, היחידים שאני מצליח לחשוב עליהם, זה הוולפנשטיין, שגם כן של איד סופטוור, וגם שם אתה פשוט, קודם כל אתה מתחיל בלראות, קודם כל יש לך נשק ביד ואתה מתחיל בלראות.
אני אומר כמה זה מבריק, כן, וכמה נכון. זה לא מובן מאליו, שאין לך אקספוזיציה, ואין טיטוריאל, ואף אחד לא אומר לך, עכשיו לך 10 דקות, רק אז תלמד לרוץ, ואז תלמד לקפוץ, ואז תלמד מה זה גלורי קיל, הם עושים את זה פשוט כל כך אינטואיט, כן. אתה עושה גלורי קיל נראה לי תוך, לא יודע, 3 דקות, מרגע שאתה עושה מדהים, מדהים, מדהים.
אתה יודע, אם אנחנו מדברים כל הזמן על אימרסיביות, אז מצד אחד יש לך, את הניסיון להכניס אותך פנימה באמצעות קאצינס ואיזשהו סיפור מאוד גדול ולקחת אותך בזה, שזה עושה עבודה לא רעה, אבל פה הם פשוט זורקים אותך פנימה ולייק איט אור נוט, איטס אימרסיב, זהו זה, כאילו אתה שם, אתה בפנים, אתה עוד לא הספקת להבין מה קורה ואתה כבר צריך להרוג ולראות ואתה בפנים. וזהו זה, ועכשיו,
אחרי שאתה... וזה כיף, זה כיף. זה היופי בזה גם. אתה לא מרגיש שאתה מפספס. תגיד, כל פעם שאני מסיים שלב, אז כזה מראים לך את הנתונים של מה לא מצאת ומה כן מצאת, ואתה מין כזה, כן, בסדר.
בדיוק.
בסדר. לא קרה כלום.
אני רוצה שנייה לחזור לעניין דווקא של מי גורדון, ואני עושה איזושהי השוואה. הפרק הקודם שעשינו, שניתח פסקול, או ניתח דווקא מלחין, היה על יסנורי מיצודה של זינובלייד קרוניקלס ועוד הרבה מאוד זלדה ועוד הרבה מאוד משחקים בז'אנר של ה-JRPG. וזה כאילו שני סוגים שונים לגמרי של גאונות. אחד מגיע מעולם מאוד מאוד קלאסי ובאמת חושב על המון המון מוטיבים ועל איך לייצר כל דבר. ופה באמת יש לך איזשהו גאון שהוא אפילו אפשר להגיד, מעבר לגאון מוזיקלי, הוא גאון טכנולוגי עם כל מה שהוא עשה שם. וזה מדהים לראות איך שתי גישות כל כך שונות ליצירה מייצרות חוויות שהן בעיניי מאוד דומות. זאת אומרת, בשני המקומות התוצר הסופי מאוד מאוד משרת ותומך במשחק, שזה בסוף המטרה הכי גדולה שלנו בליצור את הפסקול הזה.
יש פה, כאילו זה דיבייט, יש את זה, זה גם בעולם של הקולנוע, גם בעולם של הגיימינג, של כאילו, מה התפקיד של אודיו בעצם, אתה יודע, כי זה מין משהו שהוא יותר אבסטרקטי מוויז'ואלס, לא, זה פשוט אודיו, זה יכול להיות כל דבר, אתה יכול לשים גם בסרט הכי ריאליסטי והכי דוקומנטרי שיש, סאונדים שהם לא שייכים לתמונה בשום צורה, כאילו המטרה שלו זה לתת לנו אינפוט נוסף על מה שקורה, מטרתו זה ללוות את מה שקורה, מטרתו לדחוף אותנו קדימה, וזה אסכולות, זאת אומרת, אין פה תשובה אחת נכונה. אבל כן גישה מאוד שלטת, שאומרים אותה הרבה פעמים, זה אם המאזין לא שם לב לאודיו, כנראה שהאודיו עובד. זאת אומרת, אם זה לא הפריע, כנראה שהכל רץ כמו שצריך, ואתה שירתת את המטרה כמו שצריך. וזה גישה, היא סבבה, היא נכונה, היא מגניבה, ובאמת זה גם במשחקים, זה עובד הרבה פעמים, שהמוזיקה קורית ברקע והיא כל כך נכונה, שאתה לא שם לב למה קורה בה, כי היא פשוט כל כך חלק מהתפורה בדיוק כמו הנוף. זה עובד שם. אבל הגישה שהייתה פה בדום לצורך העניין, זה שהמוזיקה היא בפרונט. זאת אומרת, זה שחקן מרכזי, זה הזמר בכל הסיפור, זה לא הבסיסט בכל התרכובת הזאת של המשחק. כאילו, לשחק את דום על מיוט זה...
פשע.
לא, זה פשע, זה חץ, זה... כן, כן.
אתה מאבד את זה, זה כאילו... ולא כי לא בהכרח תבין את החיווי, למרות שאגב, החיוויים של האודיו פה, אנחנו ניגע בזה, הם קריטיים, הם באמת קריטיים כדי להצליח את המשחק הזה. אבל האודיו פה הוא דוחף קדימה, ובייחוד המוזיקה, אני כאילו מרגיש קצת לא בסדר שאני לא מדבר בכלל על הצד של הסאונד דיזיין, אבל המוזיקה פה באמת היא הכוכב, אין מה לדבר. אבל כאילו זה כל כך בפרונט, שכשאתה משחק את זה, אתה מרגיש שיש לך איזה מין מטרונום פנימי, שמתיישב עם זה. קצת כמו להקשיב למוזיקה כשאתה יוצא לרוץ, ואתה מתחיל לרוץ בצעדים של המוזיקה, ואז אם תשים פתאום שיר שהוא איתי נורא, אתה תרגיש כזה של, זה לא סוחב, אני צריך משהו שירים לי את ה-BPM למעלה. אז דום עושה את זה, והוא עושה את זה באופן מודע. עכשיו, לגבי המשחקים שתיארת, אני לא יודע איך עשו אותם ואיך תכנתו אותם, אבל גם על זה מדברים בדום. והרבה פעמים הגישה בגיימינג זה לעשות, נגיד יש לך נושא מסוים, אז אתה מוציא אותו בשכבות, 4 ורסיות של כינורות, 4 ורסיות של הצ'לי, וזה פועל באופן שהוא או אופקי, אופקי צריך, או אנכי, או אופקי. אופקי זה אומר שקופץ מקטע לקטע, אנכי זה אומר שנשארים על אותו קטע מוזיקלי, אבל כל פעם מנגנים אותו בווריאציה שונה, לפעמים באופן רנדומלי, לפעמים בהתאם לחיווי מתוך המשחק. יש הרבה דרכים לזה, דום לא עובד ככה. דום עובד, צריך להנביא גורדון אמר גם שהוא רוצה הרבה שליטה על זה, לדום יש לך המון וריאציות סגורות לקטעים מסוימים בתוך המשחק. זאת אומרת, זה כמו בית בזמון פתיח גשר בשיר רגיל. אז מי גורדון אמר, זה איך שאני מתייחס למוזיקה פה? יש לך בית, יש לך פזמון ויש לך ברידג' והשחקן יקבע איך זה יישמע על פי ההתנהלות שלו. התחלנו קרב, אנחנו עוברים מיד לפזמון, ולא יהיה וריאציה של הפזמון, אלא יש פזמון שאולי יעבור לחלק א' שלו, ואז לג' ואז לב' ואז לה' ואז שוב פעם לא', אבל יהיה את הפזמון. וברגע שסיימנו אותו, נחזור לבית, וזה יהיה החלק הרגוע יותר. אבל לא יהיה וריאציות רנדומליות של אותו בית, אלא יהיה ורסיות מולחנות מראש שיכניסו למשחק. שזה משהו שהוא, אני לא אגיד frowned upon, אבל כאילו לא עושים את זה יותר מדי בעולם הגיימינג, או פחות מסתכלים עליו, זאת אומרת, לרוב אנשים מחפשים את הגישה האנכית, ממה שאני חוויתי עד כה, וזה ממש דרך להגיד של כאילו, יש כאן מוזיקה שהיא structured, היא הולכת להיות בנויה לכם כמו שיר, איך שהשחקן ישחק, זה איך שהשיר הזה ייבנה, אבל אני לחלוטין הולך לשלוט בעצימות של מה שהולך להיות פה כרגע. זה משהו שקצת מבדיל פה את דום בעיניי, זאת אומרת, העניין של הגישה הזאת להלחנה, לצד המוזיקה היא בפרונט. לעומת המשחקים האחרים שתיארת, שאני חושב שראיתי את הפרק, אם אני לא טועה, של הפודקאסט, אבל לא שחקתי במשחקים עצמם, יש לציין. אז אני לא יודע איך החוויה שם של המשחק, אבל ממה שראיתי את המשחקים, אני יכול להבין את ה... זה קצת יהיר מצדי, אבל אני יכול להניח מה התפקיד שהמוזיקה ממלאת שם, או איך פנו להלחנה שלה, ממה שאני מכיר כבר בעולם הגיימינג. צורך העניין.
אז כאילו, רגע, אני אמרת משהו מעניין, שאני לא חשבתי עליו. אתה אומר שבעצם אם אני לא שם לב למוזיקה במשחקים, יכול להיות שזה הייתה חלק מהאג'נדה שאמרו ליוצר באותו...
אני לא יודע אם מישהו אומר את זה באופן ברור בבריף או במיוזיק דיזיין דוקימנט, אני לא יודע בהכרח, כאילו זה קשה להגיד, אבל זה ידוע אצלנו, גם בעולם הסאונד אגב, כסאונד דיזיין, זאת אומרת שאם לא העירו על זה, כנראה שזה עבד. זאת אומרת, אתה היית חלק קוהרנטי בחוויה של הצופה או השחקן.
כלומר, אם זה יפריע לי, זה כנראה כבר, תוציא אותי מהחוויה, כי אני בסדר. אתעסק ב... וואו, זה
ממש שני, מעניין, תודה, לא חשבתי אודיו, על זה כאילו, הפעם. אתה יודע, גם אודיו יכול לתת לך איזה אקסטרה הינט, כמו הדוגמה הקלאסית, אני מצטער שזה לא עולם הגיימינג, אלא עולם הסרטים, אבל זו דוגמה שהיא קנונית בעולם האודיו, זה בסונדק אחד, שהם יושבים במסעדה איטלקית, שהולך הוציא את האקדח מהשירותים, סליחה על הספוילרים, הולי שיט, הייתי צריך להזהיר את זה. דו, תערוך את זה.
אם ספילנו את הסנדק אחד
למישהו, זה בעיה שלו.
ביי חבר'ה, היה נחמד.
כאילו וואו, אבל כן כן, אבל יש לי כבוד ללא לספיילר, זה לא יפה.
כל הכבוד, אנחנו אוהבים את הערך הזה בך, זה ערך מאוד מאוד חשוב גם שלנו.
אז שם, אני מניח שיהיה קשה להיזכר בזה בדיעבד, אבל בכל החלק הזה, מרגע שמוציא את האקדח ושהוא נכנס חזרה למסעדה, יש ציל של רכבת, שהולך ומתקרב, כזה freight train, שזה משהו שהוא לא שייך לסיטואציה עצמה, אין רכבת מחוץ למסעדה, זה סאונד שהוא לחלוטין לא שייך לסיטואציה, אבל הוא מיד מעלה בך משהו כצופה שעובד לך נכון. Yeah. אתה שם לב wow. לזה, אבל הוא עובד נכון.
וואו. טוב, אני אתחיל להקשיב יותר, אני צריך להקשיב יותר, אני מודה שאני, קודם כל אני עם איזה סאונד בר מאפן שאני מתכנן להחליף בדירה אחרת, אבל אני כמעט לא משחק עם אוזניות, ועכשיו אני מתחיל להצטער על זה, ואתה עושה לי חשק לחזור למשחקים שאני אוהב, ופשוט
להקשיב להם. להקשיב יותר.
כן, כן, אני מודה שאני לא, אני לא שם, אני מודה.
כן.
אני יכול קצת מעצבן בזה, נגיד, משחקים בת זוג שלי, Takes Two וכאלה. אז אתה ממש מחפש איפה, משחק פנומנלי. כן. אתה מחפש איפה הטריגר, זאת אומרת, איפה המוזיקה מתחלפת למשהו שהוא אמור לסמן סכנה, איפה אני מפעיל את האפקט, הוא מתחיל להפעיל אותו, זה ממש מעניין אותי ברמה הטכנית, אז כזה, תחי שנייה אחורה, אני רוצה את מה קורה אם רק אני עובר, עכשיו, את תקפצי גם, ונראה מה קורה, רגע, חכי שנייה, אני זורק את המסמר, תן רגע לשמוע כמה וריאציות, יש לו שריקה שלו שזורק את המסמר, כאילו, אתה ממש נכנס לזה, כי עושים שם, עושים דברים פנומנליים לפעמים.
הייתי יושב לידך, היית חוטף איזו סתירה, כן? זה שיהיה לך ברור.
זה מעצבן, ברור, זה כמו בן אדם שעוצר את הסרט באמצע.
הוא חנון של סאר, אנחנו חנונים של משחקים. אתה היית כנראה בודק את הזווית של המצלמה, והאם הטיטוריאל מספיק נכון, והאם המקש בפריים לוחץ, אז בוא, אנחנו יותר מעצבנים ממנו. הוא פשוט עושה את זה עם סאונד, זה הכל.
הוא פשוט מעצבן אותי, לא אני אותו, אז בגלל זה מפריע לי.
אנחנו אסופת אנשים מעצבנים וכתומים,
אני לא אעשה את זה לאנשים אי פעם. אני גם לא מאלה שעוצרים סרטים או סדרות, וכזה, תעצור רגע, תחזיר אחורה, יו, תחזיר עוד פעם,
לא,
יו.
זה כבר באמת רע.
זה מרגיז, ברור, אני לא אעשה את זה. מה, היה לי שם עוד איזה נקודה מעניינת על דום. כל מיני, זה קצת יותר בולט, זה פחות דוגמה לזה בדום, אבל יש את הסקינים האלה שאתה מוצא את הבובות של הדום סלייר, את החליפה נכון. שלו, ואז אתה יכול לעשות, אני פשוט לא בחנתי זה, כי אני פה בשביל להרוג שדים. אז כל פעם שאוספים אחד, יש לך ברקע ממש כזה,
נכון, לזה כן שמתי לב.
אז זה כאילו, זה הדברים הקטנים האלה, שהם לא שייכים בשום אופן לסיטואציה, אבל ינגנו לך אותם, רק כדי לתת לך
איזה... כן, לתגמל אותך, איזשהו אקסטרה דופמין, שוואלה, כן.
כן.
זהו, שם זה מאוד, זה בדיוק זה, שם זה מאוד בולט לי. עכשיו, הרבה דברים, גם בזלדה שאתה מוצא תיבה כלשהי, יש איזשהו צליל, אבל אני אומר, טוב, זה גנרי, זה כאילו, טוב, יאללה, עוד סאונד שם עוד משחקים אחרים.
כן, כן.
ושם זה מאוד מאוד בלט לי, כי כמו שאמרת, המוזיקה לא מתנצלת. היא כאילו שם, והיא הרבה לפניך, היא כאילו ורודעת מה הולך לקרות. היא אומרת לך לפי המקצב, כמה שדים יש לך, ומה עוד נשאר לך, ושאתה הורג את כולם, אתה קודם כל שומע את הסאונד שנגמר, ורק אז אתה רואה שכולם מתים. טוב, אני הולך להתקין את המשחק, אתה בבוא נצל מה שיחה, אני לא יכול, אני מספיק.
אני חושב ש...
נגנב בעצמי פה.
אני...
יש לך עוד איזה משהו, עוד איזושהי נקודה שאתה רוצה
ש... כן, אני רוצה להתייחס לסאונד דיזיין, אני מצטער, זה כאילו, צריך לתת פה כבוד לסאונד דיזיין. אם אפשר, to geek out לגבי זה טיפה.
בוודאי.
אז בהקשר של המקום של הסאונד דיזיין בתוך זה, והצלילים הקטנים האלה שעושים את דום למה שהוא עושה, אז בואו ניקח את דום איטרנל דווקא כדוגמה, שעשו, יש את, אני לא זוכר קוראים לה מפלצת הזאת, אבל שהיא פשוט פה אחד ענק.
כן.
שאף מעליך.
כן.
אז כשעושים לה גלורי קיל, אז בדום איטרנל הדום סלייר תופס לו את העין, והוא מוציא את זה.
נכון.
מוציא לו את העין.
נכון.
ויש מין... כזה.
נכון.
עכשיו, זה סאונד שלא שמו בדום 2016, וזה סאונד... אם אתה משמיע אותו למי שהכין את המשחק, בוא ניתן לך דוגמה למה קורה, לא יש לך את כל הג'יג'יג'ה ברקע ושאגות ויריות, אתה תופס לו את העין, ועד יש לך... כזה. זה הסאונד הכי קורק פאפ, מטופש מבקבוק יין, זה אידיוטי, אבל זה פיזית סאונד של עין נשלפת, ושמו סאונד שהוא קרטוני במהות שלו, זה הכי קרטוני שיש, אבל הוא יושב עם דום, זאת אומרת, זה יושב עם כל הז'אנר הזה, למרות שהוא מחוץ לעולם הזה לחלוטין. אז זה נראה לי עוד דוגמה לאיזה שימוש אמיץ בסאונד. ומעבר לזה, ששוב, אני מצטער שאני אדבר פה על הסאונד, אבל זה חשוב לתת את זה. המוזיקה מעפילה פה על הכל לצערי, אבל מי שמתרכז רגע בסאונד, בדברים הקטנים, הוא עשוי פנומנלי. זאת אומרת, בדום יכול להיות מצב שאתה תשמע יותר מ-70 סאונדים שונים קורים בו זמנית. אם זה צעדים, אם זה יריות, אם זה מוזיקה, אם זה אמביאנס, אם זה מפלצות שואגות, אם זה הדוקטור שמדבר לך באוזן, אם זה UI של הסבת הדברים, אם זה שעכשיו אתה הראת ל-low life, ויש לך את המין, שיש לך איזה מין כזה פידבק כזה של חיים נמוכים. זאת אומרת, בו זמנית יש המון המון אודיו אימיטרס, שזה משהו שהוא מאוד שכיח במשחקים בסקלות האלה, אבל זה משהו של אם יש לך סאונד דיזיינר, או מי שחי האודיו דירקטור יותר נכון, שהוא לא יודע מה הוא עושה, או שהוא לא עושה עבודה טובה, אתה לא צריך להתמצא במשחק. אתה צריך לשמוע, יש לך את המפלצות שד האלה שרואות אותך ואפות ומתאבדות עליך, שיש להם את המין צריכה גאונית אגב. אז שהיא עפה אליך, אתה צריך לשים לב לזה, ואתה צריך להבין בדיוק מאיפה זה מגיע, בדיוק כמו שאתה יודע שעכשיו נוצרה מפלצת מקדימה, או שהמין שד הזה שנעלם ומופיע מאחוריך, הולך להופיע מאחוריך, אבל הוא עושה זה טיפה שמאלה, ואתה עכשיו ירית, אבל אין לך יותר תחמות של הסתורת הנשק מתחלף. כל הדברים, אתה חייב להבין אותם בזמן אמת. זאת אומרת, כמו שאמרתם קודם, אתה מקבל החלטות בשנייה, זה משהו שבסאונד חייב לקבל ביטוי. זאת אומרת, אין מצב הוא לא מקבל ביטוי, ולעשות את המיקס הזה, בסיטואציה של גיימינג, של סיטואציה שהיא אדפטיבית, זאת אומרת, זה לא כמו סרט שאני מראש יודע מה אני מנמיך, אלא סיטואציה שבה אתה צריך לייצר לוגיקה מסוימת, שתצליח לעבוד עם כל האלמנטים השונים האלה, וכל המשתנים השונים האלה, צריך פה איזה יד אומן שתבצע את זה, מעבר ליו, איזה יופי המוזיקה, שזה כבר לא מי גורדון עשה את זה, מי גורדון הוא רק אספקט בדום, מוזיקה זה רק אספקט אחד, היה צריך מישהו שיערוז את כל זה, ויאפשר לזה לעבוד, שזה גם כן צריך להוריד את הכובע בפני מי שעשה את הדבר הזה, שזה נראה לי, צ'אד מוסהולדר זה השם של הבן אדם, אבל תפסו אותי במילה, נצא.
אנחנו נאמין לך. אני חושב שזה באמת אחד המשחקים הבודדים, אולי יחד עם, יאללה, שוב פעם ברכה לי דוגמה למשהו שכאילו שסאונד ומוזיקה, הם אפילו, למרות שהגרפיקה שלו מצוינת, זה כמעט לא מעניין. כאילו היא טובה, היא אחלה, היא נראה טוב, אבל אף אחד לא מעניין אותו איך המשחק נראה, כאילו באותה מידה בעיניי, אני חושב שגם אם הוא היה נראה 50% פחות טוב, אפילו מפוקסל, לאף אחד לא היה אכפת. כי הסאונד והמוזיקה, באטלפילד, משחקים שהסאונד בהם כל כך כל כך טוב, שדייס עושים סאונד, הם עושים סאונד, הרבה יותר מהוויז'ואל המדהים שלהם. אז גם פה, כאילו, לאף אחד לא אכפת מה, עכשיו, גרפיקה נהדרת, האסתטיקה מדהימה, כל העולם של המטל והגולגלות, ועמוד השדרה, ויצורים, הכל נראה פצצה, אבל באמת שזה הדבר האחרון, שהיה אכפת לי במשחק, ואני, זה אומר לי גרפיקה, חשוב לציין, אני מאוד אוהב גרפיקה, מאוד אוהב אסתטיקה, מאוד חשוב במשחקים, פה זה לא עניין אותי, זה שזה היה, כאילו גרפיקה טובה, זה בחטא היה בונוס, אבל הסאונד והמוזיקה כל כך כל כך טובים, שזה באמת לא משנה איך נראה המשחק, לא משנה מה יעשו בו, הוא יכל לרוץ על 30, על 60, על 120, הם עשו גם וגם וגם אגב, לא מעניין אותי, הוא נכון. פשוט כל כך טוב באספקטים האחרים, שזה כאילו, באמת זה קסם.
זה, הוא גם קריטי פשוט להבנה של המשחק.
בדיוק, בדיוק.
אתה קודם כל תשמע את המפלצות ומאחורי איזה דלת הם ימצאו, ואתה תשמע כמה מהם יש לצורך העניין.
אתה גם תפחד את חייך.
כן. ויש גם את הצליל האיקוני הזה של הדלתות שנפתחות, עוד מדום אחד.
וואו, גם את זה אני זוכר מאוד.
צליל האיקוני, זה סאונד איקוני כבר.
ממש.
כאילו, זה כל הדברים האלה שמייצרים חוויה שהיא, שוב, היא נפלאה מבחינת החוויה והארטיסטיות שבה, אבל היא גם קריטית לחיווי. ולהבין מה קורה סביבי עכשיו, זאת אומרת, מה המצב שלי בתוך המשחק כדום סלייר.
יש את הסאונד של ה... שיש כאילו שזורקים עליך את הפיירבול, מהאימפס הקטנים האלה.
כן, כן.
אז מעבר לחיווי של השתי פסים האדומים האלה, לאף אחד לא אכפת מהם, אתה פשוט שומע שזה בא, זה נצרף בך. נצרף בך לפחד מהסאונד, לא מהקיו. זה באמת, זה מבריק בעיניי.
זה נפלא. אגב, זה משחק שחק עם אוזניות. חד משמעית.
לגמרי.
זה משחק קריטי לאוזניות.
אגב, אני את רובו באמת שיחקתי עם אוזניות. את רובו באמת.
אני לא מוכן בלי. סליחה על הפלסנות.
לא, לא, אתה צודק. אז אני את רובו שיחקתי עם ה-3D Pulse של הפלייסטיישן 5.
וואי, עם סאונד תלת ממד?
כן.
איזה כיף, אחי. זו באמת חוויה שאני צריך לחוות.
אני לא מכיר גם כן. אבל מדהים.
אוזניות, אתה יודע, בסוף הם...
לא, לא, אני מבין מה כאילו המשמעות שלהם, לא עשיתי בעולם.
אני אומר, האוזניות בסוף כאוזניות, הן לא הטופ טיר, כן? יש אוזניות הרבה הרבה יותר טובות מהן. אבל אני חושב שעצם זה שהם הצליחו לדחוף בתוכן את הסאונד התלת מימד, ואז אתה משחק במשחק כזה, הם עושות את העבודה מעולה. גם אם יש אוזניות הרבה יותר טובות, בטח ביחס לתג המחיר שלהן, הם עושות את העבודה מעולה.
יש, זו שיחה אחרת, אבל יש קצת יותר מדי אודיופיליות יתרה בעיניי על התחומונה של אוזניות וגם מוניטורים בעולם הסאונד. זאת אומרת, מטווח בחירים מסוים, אתה סייף לחלוטין.
כן.
זאת אומרת, אני רוצה לראות את הבן אדם, ובטח לא האודיופיל המושלם, שזה לי את הפער בין אוזניות שעלות 3,000 שקל ל-20,000 שקל. אנשים לא ישימו לב בהבדל. זאת אומרת, יש פה עוד כל כך הרבה מרכיבים בדרך שיפגימו לך אולי בסאונד, שכאילו לא נראה לי שבן אדם ישים לב אם יש איזה הבדל שם. אולי רק הנוחות.
אמרת לנירון 3,000 שקל על אוזניות, תראה, הבן אדם כרגע משתווץ.
קודם כל, קיבלנו פה דלאפ לפרק אחר, אנחנו נשים את זה כטיזר ונעצר אנשים.
זה 700 שקל לאוזניות האלה, והם עושות עבודה פנומנלית.
ואת זה אומר מעצב סאונד, ביצ'ס, שווה להיות קמצן. תזכרו את זה.
אודיו טכניקה M50X, הם שם דבר בתעשייה, הם ידועות.
נייס.
טוב, חברים, נראה לי שחפרנו המון... גם ככה צוחקים...
אני לא חושב שהשתפחתי ככה בחיים שלי על משהו, חבר'ה.
גם ככה צוחקים עלינו שאנחנו מדברים, לירון ואני, על שני משחקים, על אלדן רינג ועל דום איטרנל. אז כדי...
אז משחקים פן? כן.
אז בדיוק, אז כאילו, גם ככה זה... אומרים שאנחנו באמת...
אז אם כבר, ניתן להם סיבה לצחוק עלינו.
בדיוק, אז אם כבר אתם צוחקים, שיהיה נכון. אז דין, באמת, היה מרתק ממש.
גם לי, כפרה עליכם. זה היה כיף לעשות את האקסטרה דיפ דייב הזה לתוך דום בעקבות יענו כל הרעיון לפרק הזה. זה באמת כאילו, מעבר למשחק שהוא גאוני, מטליסטים ומוזיקאים שם בחוץ, יש הרבה מה ללמוד ממי גורדון ומהפסקול הזה. הוא פנומנלי. כאילו, תודה על ההזדמנות. וגם כיף לדבר איתכם בלי קשר, אני חייב להגיד.
Great dudes.
תראה לעשות את זה על בירה, את הפודקאסט צריך לקרוא על בירה איפשהו.
תראה, יש לי איזושהי כוונה להגיע לאמסטרדם מתישהו, אני רק חכה שהמלחמה המזדיינת הזאת תסתיים, ואז אני יכול לברוק מהארץ.
יש רק את זה.
רק את העניין הזה של המילואים, ולסיים אותו. אבל יאללה, אם אני באמת אהיה שם בזמן הקרוב, I will give you a call.
אני אשמח, באמת בכיף.
ותודה קודם כל לך, היית עורך מדהים, אני חייב להגיד שבסוף, אני אומר משהו שנייה, אני מחמיא לך וזה לא כי אתה פה, אני באמת אומר את זה בלב שלם, אנחנו לפעמים מפחדים לארח אנשים כי יש פער ענק בין רמת ידע של מישהו במשהו וכתיבה ואיך הוא מתנסח לבין איך הוא שנייה עובר פודקאסט או צילום, כי אתה יודע, אני חושב שאנחנו חופרים וחופרים וחופרים, זה יכול לשעמם. היית מעניין, אני הייתי מרותק, אחי, כל מה שאמרת הייתי ככה, כאילו פשוט עניין אותי, אני יכול להקשיב לך גם
שעתיים. עליך, איזה כיף, איזה כיף.
אז ממש כיף לי כאילו שנייה להכיר בלי קשר, ואני חושב שהיה מעניין ומרתק, ולדעתי אנחנו לא היחידים שהולכים לעוף על הפרק הזה, ואני אומר את זה בוודאות, ואיזה כיף אחי, תודה שהתארחת אצלנו.
יאללה, תענוג, תודה שהארחתם אותי. היה לי כיף גם כן, אני שמח גם שטונה בא להגיד שלום בסוף.
כן, ראינו אותה.
אני מריח פרק המשך, אני רק אומר.
אני כן.
לפי השיח של הסוף.
אני אשחק דום איטרנל במחשב ולא בסוויץ' ואני בעד.
יאללה אחי.
עזוב, תשחק את מטל הלסינגר ובוא נעשה עליו פרק. לדירון יש הרבה מה להגיד עליו.
וואו, זה משחק. אגב, עכשיו מי שעצרו את הפסקול שלו, הם עכשיו שופטים בתחרות בגיים אודיו אוורדס 2024, מה ששתפתי בשנה שעברה. אני הפסעתי להם, ובצדק, אבל אני הפסעתי להם.
אתה הפסעת להם, למטל הלסינגר?
להם ולקול אוף דיוטי, היה עוד כמה משחקים שלקחו לפניי בעיצוב פסקול, אבל... בסדר גמור, כאילו, fair enough. אנו רציניים לחלוטין.
לא, לא, אנחנו נבקש מיושי שרשול להם פולסא דנורה.
לא, לא, נותן להם לעבוד. Two Feather Studios, מי שעשו את הסאונד ואת המוזיקה, הם... באמת, כפרה עליהם, כפרה עליהם.
טוב, אז יאללה, חברים, אנחנו מסכמים. תודה רבה, המון המון, היה ממש מעניין, ועד הפעם הבאה.
ביי.